את מה שמגיע לכם,
אוקיי.
לעשות את הדברים. אז בואו ניכנס לתקציב, אחרי זה נראה לפי הזמן. יש לנו הרבה, הרבה דברים, אבל אני רק אגיד בפתיחה, אנחנו רוצים להשתתף בצערו של חברנו, רובי, על מות ביתו, היום היה 30, נכון? אתה הספקת עליו עכשיו? עדיין לא, אנחנו לא הספקנו ללכת. האמת שבאמת אירוע טרגי מדרגה ראשונה, מאוד מאוד קשה, הייתי איתו בבית חולים בלילה הראשון, אבא שלי מאבד ילדה בת 16, זה כאילו משהו לא... כשסבתא אומרת לי, הייתי במרפסת, ראיתי את התאונה, אבל לא יודעת שזאתי. והוא פשוט מפורק, הוא ואשתו בבית, מפורקים ברמות שאנחנו מנסים לדבר איתם, להרים טיפה, אין עם מי לדבר, כאילו זה משהו פשוט נורא ואיום. ומהצד השני, להגיד לך יורם מזל טוב.
תודה.
על החתונה היפה והמכובדת, נכון? לא נכנסתי ולא אכלתי, אתה חייב לאוכל ערב, אבל...
היה אוכל מעולה.
הסברתי לו שבשבוע שאימא שלי באבל, בשבעה, אז קשה, לא יכול להיכנס לתוך חתונה, אבל באתי להגיד מזל טוב, בשם כולנו מזל טוב, וחיים טובים ומאושרים
בברכה.
טוב, מי מתחיל עם התקציב? אז שרון, בוא, אתה לא חושב את
כבר... תרחיד המוצגת שלה.
מי מתחיל אצלי?
אז בוא, בוא לפה. בוא תשאלה.
מי
נהיה,
נו?
לאן היא שולחת לי?
ייקח עוד דקה.
אוקיי. נעבור על כמה עדכונים, עד שמרימו את הדברים פה. אנחנו רוצים לברך את הרב יצחק לוי מתושייה, רובנו היינו מתלמידיו, שזכה בקטגוריית פרס ירושלים למפעל חיים, פרס יוקרתי מאוד, שגם נותן גאווה גדולה לכולנו ולאזור. האמת שאני גם רואה בו גם חבר ומורה דרך של הרבה מאוד שנים. אני אגיד מילה על תקומה, בלי להוסיף יותר מדי. אנחנו נמצאים בשתי אירועים לתקומה, אחד שצמצום מאוד גדול של התקציבים, נודע לנו שלשום בישיבה במשרד האוצר שיש פלט של הצבא פה מלמעלה, זה 2 מיליארד שקל שעפו. המנהלת כרגע לא עובדת בכלל, בכלל אבל. היא מרוסקת, היא מקרטעת, אולי בכוונה, בעיניי בכוונה, אני חושב שיש פה תקציב מוקם של משרד האוצר, ואנחנו, לא אגיד אנחנו, כי יש קושי לעשות את כולם, אבל אני לפחות עושה מעמד
מאוד גדול רגעות.
לא, לא. אנחנו בעבודה נכונה נקבל מה שצריך, אנחנו עושים עכשיו משא ומתן על יישובי העורף, ההחלטה היא שבאה לקחה כסף מתקומה ליישובים העורפיים, למועצות בעצם, נתיבות וכולי, אז היא כוללת גם את היישובים העורפיים שלנו. אנחנו עושים להגיע משם הכספים כדי לעשות שהוא יזרום בין הדברים. אבל זה לא מה שחשבנו, במילים עדינות. במילים עדינות אני אומר. ומיום ליום זה נהיה יותר גרוע. זה תוכניות שנחתמו על ידי ראש המנהלת הקודם, סיכום מפורש, השיח עכשיו הוא לא היה מוסמך, מי הסמיך אותו?
לא היה מוסמך?
מי מוסמך?
אני מסמיך אותו לבד.
זה בלקים בישיבה, אולי גם אתה לא מוסמך, אתה יושב איתי, אתה מדבר איתי, אולי אתה לא מוסמך. אבל הסתם לנו איש שמוסמך. אירוע לא טוב. נפתח במועצה המרכז למיצוי זכויות שמטפל גם בנושא ביטוח לאומי, בנושא לחוד, בנושאים של משפטים וכאלה ואחרים. המספרים מאוד יפים, לצערי מאוד יפים כי יש הרבה פניות. גם דיברתי עם כמה תושבים שהיו שם כדי לראות את המשוב שהם קיבלו, אז אני חושב שסך הכל זה עובד יפה, רק שהדבר הזה ידוע וצריך להשתמש בו. הצלחנו, זכינו יותר נכון להיות בטקס במשכן הכנסת, היה בסימן הגיבורים בהדלקת נר במשכן. הגיעו לשם אנשים באמת שעברו תופת קשה בשביעי אוקטובר ואחרי, ובאמת עשו מעשים מלאים, והיה באמת טקס מכובד וגאווה גדולה להיות נציג המועצות של העוטף. דיברתי שם גם בשמם, ואני אומר לך שיש לנו הרבה ללמוד את הפרופורציות בחיים, מצאתי ללמוד מאנשים האלה שעברו באמת דברים שקשה להזכיר אותם. דיברנו עכשיו בחדר אתמול על ה... שהייתה אתמול עם עמית סוסנה, סוסנה, לא יודע מי ראה את זה אתמול,
עובדה.
תקע על זה ולא להבין איך דבר כזה בכלל יכול לקרות, זאת אומרת, זה מספרת בצורה
כזאת. לא,
לא. זה היה קורה, צריך לראות את זה, חייב לראות את זה. הדבר הזה חייב לראות. עוד מילה, כשתגיעו לזה, תגידו שאתם מוכנים, אני אעצור. השר זאב אלקין התחיל בסיורים, אני אגיד שאני באופן אישי מאוד מקורב אליו, אבל מנסים רגע לפתור את הבעיות. כנראה שהבור הרבה יותר גדול ממה שהוא חשב, כלומר ששום, יש לי פה מאות הבטחות שכנראה אין להם כיסוי, וצריך להתחיל לראות איך עושים, מה שכן, אין יושב ראש לתקומה כרגע, וגם מתנגדים מאוד למינויו של אביעד פרידמן. נכון, לא נכון, זה פחות חשוב, כי הוא בצד פוליטי כזה או אחר, אז זה משאיר תקומה ללא בעל הבית, כי ללא בעל הבית זה נראה כמו שזה נראה, זה מאוד חבל. אנחנו עובדים על קשרים עם פדרציית ניו יורק, צריך להגיד לזכותם שבתחילת המלחמה הם היו בין הראשונים, פשוט הגיעו לפה, פחות היינו איתם בקשר בעבר, וסייעו לנו באותו ערב הידוע שבו קראתי כביכול את הכרטיס. רק צריך לספר לכולם שאין כרטיס הליכוד. קראתי את כרטיס החבר שלי בלשכת עורכי הדין של 22. לא היה כרטיס, אני רוצה, חיפשתי כרטיס לקרוא. הם לא מבינים שאין כרטיס.
מכבי היה יותר
כרטיס. זה מה שמצאתי, מצאתי בעלק. לא, הייתי בטוח שיש לי. אמרתי להם בשמונה וזה אני הולך לשידור. אין כרטיס, הפכנו את העולם. אחרי זה אמרו לי אין כרטיס. אין דבר כזה כרטיס. לא משנה, אבל הם היו באותו רגע, התקשרו, שמו $500,000 ואמרו תוציאו את האנשים. והם התקשרו ללשכת רוע עם שר האוצר והבטיחו 12 מיליון שקל, רק אלה הביאו, ואלה עדיין לא קיבלנו אגורה, אנחנו נצטרך לתת לבית משפט עם הדבר הזה גם.
יש חיסכון שם.
כן, חיסכון, הוא לא נמצא אבל בפק"ם.
זה בריבית מינוס.
קיימנו ערב הוקרה לפצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, המספר גדל משמעותית, להגיד את זה. אנחנו עושים עכשיו גם סיפור, אבל עדכון של הספר לצערנו, ספר הנופלים של שדות נגב. גדל בצורה משמעותית, ולקראת יום הזיכרון הוא יכול לקחת חדש, גיבורי הנופלים וכל מה שקרה מסביב, היה ערב מאוד מכובד, וצריך להמשיך עם המסורת, רק שתדעו מי שלא מכיר שאנחנו המועצה היחידה שקיימה את הערב הזה, אנחנו נגיד הראשונה שקיימה את הערב לפני חקיקת החוק בכנסת. היו פה חבר'ה מבני עקיבא, אמרו לי, אתה רוצה לעשות? אמרת, בואו נעשה. שנה אחרי זה חוק בכנסת, וכל פעם שמגיעים לפה, אומרים, אתם הייתם הראשונים, אתם זוכרים? יש לי כבוד גדול למועצה. אז שני דברים אחרונים, היום היינו בטקס בו זכתה חטיבת הביניים בסעד בפרס הצטיינות ייחודית. היינו שם, שמענו סיפורים, שמענו את הילדים שחזרו במקורות הפינוי, אני רוצה להגיד לאנשים שנמצאים פה, מי שלא יודע, קרב על סעד היה ממש ניסי ניסים בצהריים שקיבלנו את הטיל על האוטו, אני ויוני. האוטו אחרינו חטף את הפגיעה הישירה ונהרגו שם הרבה חיילים. אנחנו מחפשים עד היום לראות מי אלה, כי יש משהו פתוח בינינו לבינם, ולא מצליחים למצוא את האנשים האלה. זה, לי זה עושה פער מאוד גדול, וחור מאוד שחור, באופן אישי, אני אומר ברמה שלי, כי יש לנו איזשהו, אנחנו שכנענו אותם לבוא איתנו, הם לא רצו לבוא. אמרו, אין טעם לבוא, וזה
בסדר. אז זה לא שקרה, ולא אגב מקים?
לא, אז אני אספר לכם בקצרה מה שקרה. יש הרבה סיפורים מאותו יום, אולי גם צריך היום לדבר על זה קצת, כדי לפתוח. בצהריים בשישה הגיע לפה אמבולנס שנכנס למועצה והיינו פה ככה בריצות ואמרו לנו יש בסעד שני פצועים מאוד מאוד קשה שממש סכנת חיים. אני הגיעו לקחתו רכב ממוגן, אמרו להם תחכו פה, אני אביא לכם אותם מהקיבוץ. לא יודע אם זה היה חכם בדיעבד, אבל הייתי עושה את זה, אני מניח עוד פעם. אלא גם לא, לא יודע, לא היה ירי באותו רגע, ואני לא בסדר, רכב ממוגן. כשהתקרבנו לצומת זימר, תעשו אותנו פעם ראשונה, אמרו להם אתם לא יכולים לעבור. התחיל ויכוח, צעקות וזה. נתנו לנו להתקדם, שהגענו לצומת סעד, היו שם בעיניי כמה אלפי חיילים, בדיוק ירדו מהאוטובוסים, התחילו לרדת, ואיזה קצין שם שלבש ככה ברישול ובלי קסדה ובלי זה, אתה לא עובר, מי אתה? אמרתי לך, מי אתה ומי אני עובר ושים קסדה ושכפ"ץ, ואני אמרתי, תירגע, מה אתה מתעצבן? אמרתי, אנשים עומדים למות, חורב איתי. ואז הגיע איזה קצין שככה היה מדוגם, וזה אמר לי, מה קרה, אדוני? וזה אמר, אנחנו רוצים להוציא שנייה, זה מה, באנו פה לחגוג. אמר לי, אני בא איתך. אמר לי, סע טיפה רק לאט, וזה, נסלח לך 3 מטר, ונתקדם לאט לאט, כי אתה יודע. איך שאני מגיע לשער של הקיבוץ, אנחנו עומדים, סופר להם, לא זיהו אותי. גם הממוגן הוא מאוד סגור כזה, וגם היינו קסדות וזה. והוא עמד אולי 2 מטר אחרינו, ואז אנחנו מקבלים שתי טילים מאחורה, מהחורשה מאחורה, שומעים את ה... ככה, הרכב שלהם עף באוויר. גם שלנו עף באוויר, נחתנו חזרה על הזה, היינו בטוחים שאנחנו מתים, ב-100% אבל. אם נתחיל לצרוח, אני הייתי בעלם של החיים שלי, ואתה מסתכל רגע ימין השמאל, אתה רואה במראות את החיילים זרוקים, ואתה רוצה ללכת לראות מה יש להם, כאילו, אתה יודע, אני שאלתי אותם לבוא איתי, לא... ואיך שנכנסנו, התחיל קרב מאוד מאוד גדול, יש לנו סרטונים שמישהו צילם מתוך הקיבוץ, איך הקרב מתחיל. כמובן שנכנסנו, וטוב, פצעים לא היו קשה, היה להם איזה כדור ברגל. אי אפשר לדעת את זה מראש. ואז הודיעו שאני מת, אז היה את כל הסיפור סביב הדבר הזה, והם נתנו לנו לצאת החוצה. הרגשה רעה, כי אתה מפחד שאמא שלי לא אמרה לו בטלפון שבת, אי אפשר גם לדבר איתה, להגיד שזה לא נכון מה שכתוב. מצד שני גם לא אמורה לראות שזה כתוב, שבת, אבל יש איזה תסבוכת סביב זה. היה בדיעבד שאנשים באו ואמרו לה, מה שלומך, מה שלומך, מה שלומך הזה קצת לא הסתדר לה במשך היום. אבל כן, לא יודעים, אחד היום אנחנו לא יודעים מהאנשים האלה שהיו במקום הזה, זה אירוע מאוד מאוד טראומטי, אבל צריך להגיד שכמה דקות אחרי, הגיע טנק קום הסדרה של אילנה דיין, הוא רואה איזה טנק של שלושה חבר'ה דתיים שהגיעו במקרה, אז לא ידענו על זה, הייתם רק בדיעבד, אז אני רואה את זה בטלוויזיה, ואני מחבר את השעות, הם באו מיד אחרינו, הם נלחמו בעשרות מחבלים על הגדר.
זה הטנק של אורן סולומון?
לא, לא. עם עשרות מחבלים על הגדר, ואחרי הצהריים שהלכנו, מאחד המחבלים מצאנו על הגופה של אותה מפה לקיבוץ סעד. והיום הלכנו לטייל מקיבוץ סעד, לראות מה קורה. תראה, זה בדיעבד, ובמפה הזאת היה סרטוט של בית הספר. יש לה קיבוץ והם כותבים, להיות בשבת, לא ללכת לבית הספר, ללכת לבני עקיבא. בעשר, לקחת הילדים בני עקיבא, לקחת אותם לבית הספר, להתחלק לשלוש קבוצות. קבוצת מוחמד, קבוצת מחמוד, קבוצת לא זוכר מה, אפשר להראות לכם את זה. ואלה לשחיטה, ואלה לבני ערובה, ואלה ל... לא יודע מה הם כתבו שם, והילדים ראו את זה. אחד התפרסם ברשתות, ואתה מחזיר אותם, את הילדים לבית ספר הזה.
באותו בית ספר.
הציפייה שהילדים סוג של התרסקו, וברגע שהם חוזרים ומגיעים להישגים כמו שהגיעו עכשיו, ונמצאים הראש למעלה וזה, אמרתי להם, ועדת הפרס, אני חושב שאתם הגעתם למקום שאולי הכי ראוי לקבל פרס אחרי מה שהם עברו, כי כל מקום אחר, בכל מדינה אחרת, בכל מקום אחר, הם ישבים מתחפרים בתוך העובדה ובתוך הבית ספר, שהם אומרים למות בו כולם, להפוך אותו לאיזה אנדרטה, הוא חזר להיות מלא שמחת חיים, ואני שמח לדעת לך, הגענו לדבר הזה מהפרס, נראה לי, נכון? טוב, קצת הסחפנו. הדבר האחרון, היה סמינר הנהגות יישובים מאוד מוצלח. חבל שלא כולכם הגעתם, אבל הייתה השקעה מאוד גדולה, וזה מקום להודות למעיין, לאיילת וליוני, שעבדו מאוד קשה על האירוע הזה, ובאמת כיבדו את המקום ואת האנשים. השקענו בזה הרבה כסף, וזה הכסף הכי טוב שאפשר להשקיע, כי מגיע לאנשים שעובדים בהתנדבות כל כך קשה, לכם, לוועדים, לצחים, לקבל משהו באיכות, משהו טוב, תוכן מאוד יפה, גם קצת הנאה וגם קצת זה. שמח שמי שהגיע נהנה, ופעם הבאה, פעם הבאה, ניקח אתכם מהאוזניים. אמרת, יורם?
ואפשר בפעם הבאה לתת...
כן, דיברת איתי על זה, ונקבל את ה...
התראה, כשאחר שזה... תמיר, רצית אישור לוועדת תיירות, או שזה לא פה עכשיו?
לא, עכשיו אנחנו עושים תקציב.
תזכור את זה?
כן.
אז אנחנו נתחיל על התקציב, אני אתן איזושהי סקירה קלה על פחות או יותר מה עשינו עם האגפים והמחלקות, ואחרי זה שרון אחריי קצת יותר ירד לפרטים. אז אני מאוד נרגשת להציג לכם את באמת העיקרים של התקציב. התקציב נמנה בשיתוף עם האגפים, עם המחלקות, עם המנהלים, באמת עם העובדים ועם הצוות שלנו של הגזברות וכמובן עם שרון. באמת בשיתוף פעולה חבל על הזמן. אז אנחנו מתחילים בתקציב לשנת 25, הוא מסתכם ב-173,469,000. בהשוואה לשנים קודמות יש לנו עלייה בתקציב מתקציב 2024, והתחזית ביצוע עתידה להסתכם פחות או יותר ב-144. כמובן אנחנו לא יכולים לסגור את הדברים, כי עדיין יש הכנסות שעדיין לא נתגרו, וגם
מסתובבות נושא.
כן, כל
נושא מתגרו. אני מסתכל על העיניים שלו שאני אומר.
התקציב נבנה על בסיס גם נתוני הביצוע שהיו לנו בשנת 2024, גם כל מיני עלויות שהיו או שיהיו בעקבות ההתחשבות במציאות הביטחונית שיש לנו, איזה ביטחון וכו'. והנחיות משרד הפנים כמובן שאנחנו מקבלים לרשויות מקומיות, אז זה על בסיס. אלי? באתי עליו.
אני
אתחיל
עליו.
אז ככה, המקדמים להכנת תקציב זה בעצם הארנונה שלנו על טייס אוטומטי ב-5.29%, עלויות שכר.
אני רוצה להגיד רגע, סליחה, מדברים אנשים כאילו שמבינים את כל הזה, יכול להיות שכולם מבינים, אבל שלא יהיה לנו פה אי הבנות במונחים. יש חובה להעלות תעריפים על טייס אוטומטי כמה שהמדינה קובעת, והרשויות יכולות לבקש יותר מכך. אנחנו לא ביקשנו יותר מכך, כי בשביל לבקש יותר מכך צריך אישור מליאה, אני גם חושב שזה נכון, בימים אלה, בתקופה, כשאנשים ככה נאנקים תחת העול, היו שנים שביקשנו להעלות דווקא במגזר העסקי יותר, בתעשייה ובמקומות כאלה, ואחרי שאתה מבקש ועושים לך על זה הרבה רעש, משרד הפנים תמיד אומר לא, כי יש לו כל מיני סיבות אישיות שלו לא לעשות את זה, אז ההעלאה השנה הזאת היא רק במה שחובה להעלות, מה שמשרד הפנים מחייב להעלות ולא יותר מהדבר הזה.
זה בתחום ההכנסות, בתחום ההוצאות באמת יש לנו קידום של עלויות שכר ויש את קידום פעולות, פעולות זה פחות או יותר בהצמדה למדד המחירים וכולי, 2.5% קידום. האתגרים זה באמת התייקרויות מחירים שכולנו יודעים מה הולך במשק, שירותים וסחורות, גידול בעלויות, ביטוח, כמובן עלויות ביטוח ועלויות שכר שיעלו גם בהתחשבות במה, אפריל בערך אנחנו, שכר המינימום עולה. אז
מע"מ כמובן. מע"מ זה נראה כאילו אחוז אחד, רק כמו 175 מיליון אחוז.
אלי. טוב. אז בהכנסות אנחנו מדברים על הכנסות ממשרד הפנים של מענק איזון. של 17 מיליון, 17,532,000 ש"ח, מענק ביטחוני של 6 מיליון, ומענק תיקון עיוותים של 4.5 מיליון. זה ההכנסות שתקצבנו השנה. בתחום הארנונה באמת היה בשנה שעברה את הפטור מהארנונה ליישובים המפונים, התייחסנו לזה גם בהתחשבות בתחזית, בצפי שנתנו לשנת 25, וקיצבנו הכנסות ארנונה כוללות צפויות של 35 מיליון. בתחום השכר, אז דיברנו על עדכון של שכר המינימום, שתהיה לזה השפעה כמובן לתקציב המועצה.
סליחה, רגע, שני דברים, תוך כדי אני אנסה רק לדייק כמה דברים. היות והחלטת הממשלה של העוטף נגמרה ב-31 דצמבר 24, בעצם כל ההטבות שהיו לעוטף הופסו באותו יום, למעט הטבות מס. לא יודע איך אנשים לא צועקים, אני מרים כתבים בשבוע האחרון, וזה היה תלוי, הערכה שזה הייתה תלויה בחוות דעת של משרד הביטחון שניתנה רק שלשום, אנחנו עוד לא יודעים לאן זה הולך, אבל זה הולך לא טוב. זאת אומרת, השוברים שעשו כרגע לארנונה עם ההנחה, יכול שיצטרכו להתבטל. אני החלטתי להוציא עם הנחה, השאר הרשויות הוציאו בלי הנחה, אני לא עורך המדינה יכולה להתנער מהדבר הזה ולזרוק את זה ככה, אנחנו קבענו עובדה כרגע בשטח, אבל זה אירוע שהוא לא טוב, גם אף אחד נותן לנו תשובות.
30% שהיה אדם, אתה אומר, הולך להתבטל?
אין כרגע כלום. כל ההטבות שאתה עוטף הופסו.
כל המועצות, גם
כל המועצות, כולם בשדרות וכולם. אז אמרנו, זה רק זמני, נסדר, אני לא כל בטוח, אני חושב שיש איזו תחבולה מתוחכמת היטב ממשרד האוצר לגמול את העוטף במרכאות מההטבות שלו. הם רוצים עכשיו, לא, אז הם רוצים לעשות עכשיו חוק תקומה ולא החלטת ממשלה. בחוק כבר הם כתבו, משרדי הממשלה רשאים לתת הטבות. ולא מחייבים את התוות, אז תיקנו את זה עכשיו, ויש מי שנהיה תקציב של תקומה זה משרד האוצר, מה נשאר לחוק? 3 שנים. 3 שנים ואחרי זה מה? אבל אנחנו על זה, לא אנחנו, יש קצת בעיה פה, אנחנו צריכים אחרי זה קצת
לראות חשבון ארונה יצא כבר לתושב.
ואני אומר, אני הלכתי לעצמי, יוצאתי עם ההנחה.
אוקיי.
הדבר השני, דיברנו פה על תיקון עיוותים, תיקון עיוותים, יש לזה שם כזה, שם מוזר כזה, זה פעם היה מה שנקרא רזרבת שר. השר מחליט בסוף, אמיתי, השר מחליט מה לתת ולמי לתת, שלא בבלו את המוח ולא יספרו סיפורים, מי שנוסחאות אין כלום. אנחנו כל שנה מקבלים, מביאים כסף קואליציוני, מעבירים מפה לשם, חלקים, הייתי מקבל ב-8 ל-10, 12, 14 בשנה האחרונה, וממש לפני סוף דצמבר מתקשר אליי חבר ואומר לי, אתם משרד הפנים, כל רשויות העוטף, אפס. רצתי, שר הפנים לא רצה לפגוש אותי, חיכיתי לו מחוץ לסיעה, ככה אני עושה בדרך כלל, הוא יצא, מה, אמרתי לו, מה, מחפש אותך, למה אתה לא עונה? כן, הוא אומר, אתם תקומה, אמרת, אז מה תקומה, אז מגיע לעונש? תלכו לתקומה, הלכו לתקומה, אמרו לא, שעוטף אנחנו לא יכולים לשלם. זאת אומרת, כרגע כל רשויות העוטף לא קיבלו מענק תיקון עיוותים, וכל המדינה קיבלה. כולם מקבלים, כל הערים קבלו את כל המועצות, ואנחנו לא קיבלנו. זה גם אחד מנושאי העתירה שאנחנו מגישים עכשיו לבית המשפט, מאלצים אותנו לדברים טריוויאליים, באמת טריוויאליים שכולם מקבלים. ודווקא הרשויות של עוטף עזה לא מקבלות כרגע, כי הן בעצם נמצאות כאילו תחת תקומה, ואמיתי, מה זה? זה מאבק בין תקומה למשרד הפנים על מי שולט בכוח אדם ומי שולט בתקציבים, ואנחנו כרגע משלמים את ה...
את המחיר?
שאתם על זה, מי מייצג אותנו?
אני לקחתי עורך דין...
לא, אנחנו יחד עם עוד רשויות, או שאנחנו לבד במלחמה? הבנתי,
אוקיי. כולם רוצים, כולם רוצים, כולם תומכים מאוד. בבקשה, סליחה על
הפרסה. אז דיברנו על... בשכר, דיברנו על... להחזיר אתכם לשכר, דיברנו על עליות של... עליות שכר בעקבות עדכון שכר המינימום, שתהיה לזה השפעה עלינו כמובן. הוספנו קליטה של סייעות, 40 משרות של סייעות חינוך מיוחד שלא היו, לא קלוטות במועצה, וכמובן משרות חדשות, זה מנהל צרכים מיוחדים, מנהל שירות פרט, מנהל שירות במחלקת שפ"ע, במוקד, מוקדנים. יש לנו משרות שאנחנו ממשיכים איתן או חלקן ממומנות מתקומה, שזה אגף חירום וביטחון, אגף חינוך, הסגן, הסגנית, אחראי פרויקטים בהנדסה, סגן באגף יישובים, מנהל אגף תאום ובקרה, והמוקדנים כמובן שהם.
כל המשרות של מנהל תקומה יש להם
מימון.
מימון
בכיף, ברור.
אבל לכמה זמן?
מימון רק לשנתיים.
לשנתיים. מי שנכנס לתפקיד, הוא יודע שהוא...
כן, כן, הוא חותם החוזה לשנתיים. הוא חותם החוזה לשנתיים.
חוזה לשנתיים יש.
אני אגיד רק לגבי הסיפור של המוקד, המוקד ייפתח ממש בימים הקרובים. אנחנו צריכים, רציתי שנעשה את הדף כדי הישיבה שם, שעושים אותה פה. יש שם מרכז הפעלה ויש שם מוקד אזרחי בנפרד. המוקד האזרחי בעצם יויש, יש לנו כבר מנהל מוקד שהגיע עם שני מוקדנים שיצרו במצלמות שאין ושיש. אנחנו כרגע לוקחים הלוואה לגבי הסיפור של המצלמות, לתת מענה של מוקד מקומי שגם צופה ביישוב במשך היום. אני מקווה שתוך שבועיים כבר נפתח את זה ונוכל לשפר את השירותים.
אלי, תקן כוח האדם, אז גם התייחסות שאתם ראיתם בחוברת או לא ראיתם בחוברת, אז יש התייחסות שאנחנו עומדים על 317 משרות במועצה לשנת 25, מתוכם יש לנו 80 משרות פנסיונרים
בהשפעה. למה אתה אומר? 80 משכורות, 80 משכורות,
יותר מ-80
משרות, 80 משרות זה מעל 100 משכורות בחודש שהן לעמוד לפנסיונרים מתקציב המועצה. זה לא פנסיה צוברת, זה מתקציב המועצה.
כן.
זה אירוע מאוד מאוד.
ככה לכל החיים?
זה גם לכל החיים.
כל החיים, כשאתה מת, כשאתה מת, שאתה מת.
אנחנו בתקציב.
טוב, יאללה. יובל, יובל, כשנכנסתי לפה, גם אני שאלתי, לא הבנתי. לכן שמישהו יוצא לפנסיה תקציבית, אתה אומר פעם, אולי נשאיר אותו. כי אתה מוציא אותו, אתה קולט אותו מישהו, זה שני משכורות. כל אירוע כזה. זה אירוע בעייתי.
אני הייתי
עושה
את המומי
עוד
היום.
כן,
נשאיר
אותו.
יאללה,
שלם משרד.
זה אירוע
בעייתי.
זה מאוד
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 מאוד התוספות התקציביות שהכנסנו בתקציב, זה באמת על הנושא של ההשפעה היה לנו מכרז חדש שהעלינו אותו. יש לנו מרכיבי ביטחון, תוספת גם בעקבות הפנסיה, פרישת עובדים, עלויות ביטוח ועלויות תחבורה. אלי?
אני אגיד שלגבי מחלקת תחבורה, הקו שהולכים אליו זה להגדיל את צי האוטובוסים כמה שיותר, ולא אסמך על הסעות של קבלניות מכמה סיבות. אחת, אני חושב שאני אומר את זה בכל מקום, כולנו גדלנו על האוטובוסים הצהובים. על הנהג שעוצר עם חיוך ועוזר לנוגרת לעלות ומחבק את הילד שבוכה, ויש לנו פה נהגת שכל יום הולדת היא יודעת מילדים ומביאה לו גם מתנה בבוקר. הדבר השני זה איחורים, זה נהגים מכל מיני סוגים שאפשר לסמוך עליהם.
מה הפער בעלות תמיד?
יש פערים גדולים, אני יכול להציג לכם, אבל
האוטובוס שלך עצוב יותר יקר.
בהרבה יותר יקר. בהרבה יותר יקר.
למה לא אוהבים
מיניבוס? אין איזה מחיר. בעיניי, איזה מחיר?
מיניבוס. מיניבוס צהור. שער הנגב.
אז יש לנו מיניבוס אחד של...
מדהים.
בעיקר את הנכים. לא, בדקנו את המיניבוס, רק זה לא נכנס, אין צורך.
אבל מיניבוס, למה
יש שם? אני לא מבין, אסי אחרי התחבורה אפשר לבדוק את זה. אם צריך, אם צריך גם נעשה את זה. עכשיו קנינו עוד שניים חדשים, צריכים להגיע אותו. הייתה מחשבה לקנות
חשמלי,
אבל ראינו שיש בעיות עם הטעינה, הקווים מאוד קצרים, עדיין לא יודעים איך זה עובד, וזה אמור בחכה רגע לראות איך הדבר הזה עובד, ולא להיכנס סתם לרוץ עם הראש בקיר. אבל כקו אנחנו מגדילים את צי האוטובוסים שלנו, שבאחריותנו, עם דאגים שלנו, שיודעים לתת שירותים לאנשים, וזה עולה יותר כסף, אני אומר את זה בצורה מפורשת. כן.
תוספות נוספות שכן חשוב שתכירו, אמנם הן לא כולן משתתפות בתקציב השוטף, אז זה באמת התוספות בחינוך, שאנחנו קיבלנו תקצוב ממשרד החינוך על תקומה, וזה נכנס לתוך תב"ר, אז באמת עיקרי הפעולות זה למידה מותאמת אישית, למידה טכנולוגית, תוכניות חוסן, פיתוח סביבות למידה, שכבר חלק מבתי הספר קיבלו מטבחים טיפוליים, אם זה חממות, וקידום תשתיות דיגיטליות ואמצעי קצה לתלמידים, אז זה באמת מאוד ניכר. בתחום הרווחה יש לנו תוספת שכן משתקפת בתקציב, שזה עיבוי המערך הטיפולי ופיתוח יחידות חדשות שנוח ככה נתן, וגם שיפור והקמת מבנה הרווחה. וכמובן יש את היחידה של התיירות, שקידום תוכניות חדשות להעצמה וביסוס תחום התיירות פה באזור שלנו, זה באמת מתקומה.
אני חושב שערה, שלושה דברים. אחד, אמרתי פעם שעברה, לא יודע אם שמתם לב שהחלטה של תקומה נוספה לשורה אחת ממש לפנות בוקר, שתקציבי חינוך, רווחה ובריאות יחולו גם על היישובים מעבר לשבעה קילומטר. נוסף לזה תקציב חיצוני, ולכן כל בתי הספר מקבלים כרגע את המענה, צריך לקבל בלי הבדלה בין אחד לשני. משרד כן, גם ביטחון, משרד האוצר מאוד לא אוהב את הדבר הזה, הוא אומר שהוא לא שם לב שהכניסו את זה ונכנס מתחת, וזה נכנס והצבענו על זה, ולכן אנחנו כן יכולים לתת את הדברים שנותנים, מטבחים טיפוליים וחממות ואת כל הדברים שנותנים מסביב גם לבתי ספר אירופיים. אותו דבר לגבי הרווחה, סגרנו את זה כך שבגלל שזה נמצא בקריית החינוך ונותן שירותים החוצה, אז יהיה כללי, ולגבי התיירות זה אירוע שאני אומר בצורה מפורשת, הם פה פחות טובים, פחות טובים. אנחנו הולכים להקים פה מחלקת תיירות עכשיו, רוב התקציב בא מתקומה, ואנחנו נקים גם ועדת תיירות, דיברתי איתך על זה, יובל, אתה נכנס, הצעת את עצמך לדבר הזה, ואנחנו...
פנה אליי אחד מהתושבים, פניתי אליך, התארגנתי בקבוצה.
אז אנחנו צריכים רגע לסגור רגע את המעטפת של מחלקת, אני אומר, חייבים להיכנס לנושא התיירות ברמה אחרת, אי אפשר להיות כל הזמן על הדברים האחרים ועל זה, זה נושא מאוד מאוד חשוב, זה נושא שנותן הרבה כוח למקום הזה, לאזור הזה. נכון, יש הרבה תיירות של מכוניות צרופות עכשיו, אבל אנחנו רוצים להפוך את זה לתיירות אחרת, שדברים טובים, דברים טובים גם יקרו בעזרת השם. קדימה.
שיר, תעברי לשקופית האחרונה לדעתי. כן. אז אני אוסיף עוד מילה גם על תקציב המתנ"ס, שאומנם אנחנו לא דנים בו, אבל היקף התקציב במתנ"ס מגיע ל-75 מיליון ש"ח. לפעילות ספורט, תרבות, צעירים, חינוך בלתי פורמלי, חוסן, טיפולים פארה-רפואיים, תיירות, תעסוקה. מתקציב המתנ"ס אל המועצה יש את הנגיעה שלה, שזה 3 מיליון ש"ח, ואנחנו רשמנו לכם כמובן את הפירוט בחוברת. אז זה
מהחברה
למתנ"סים? לא.
לא? חוץ מהשכר.
היא מממנת, תחה, רכב, דברים הזה, השאר זה בא ממקורות חיצוניים שאנחנו מנתבים אותם. בתוך המתנ"ס, שימו לנו מספר 74 מיליון. זה מתנ"ס שהוקם לפני 5 שנים שהיה על... שלושה מיליון
אבל ברמה גבוהה מאוד, ברמה מטורפת.
מספרים גדולים מאוד, אנחנו עושים מאמצים גדולים להביא כספים מכל מיני מקומות, מפילנטרופיה למשרדים שיודעים לעשות. יש הרבה משחקים עם הכסף, קוראים להם בשמות כאלה ואחרים, ועושים מה שצריך כדי באמת לנסות לשפר את השירות דרך המתנ"ס, זה מה שהוא יודע לעשות, הוא יודע לעשות את העבודה שלו כמו שצריך.
זהו, אז אני אסכם ואני אגיד שבאמת ניסינו לשמור ואני מאמינה שהצלחנו, ובאמת תקציב טוב ומאוזן. שמנו דגש גם על כל הצרכים שצריך לתת, גם על הדברים המיוחדים, תוספות של סייעות שנכנסו, אתגרים ביטחוניים, ובאמת לתת שירות איכותי וטוב לתושבים.
זאת אומרת, הסייעות שנכנסו כאילו זה ככה, זה אירוע גדול. שנים, שנים על גבי שנים, שאנשים הועסקו דרך המתנ"ס עם כל מיני דברים ישנים, ולא קיבלו את כל זכויותיהם, אני אומר את זה בצורה מפורשת פה, אנחנו כרגע מכניסים את כולם, פנימה, עם כל מה שמגיע מקצה לקצה, זה אירוע של מיליונים, אבל נערכנו לזה, הגענו תקציבים לזה, וזה קורה עכשיו, כמו שבימים אלה עושים את ההעברות, זה ייתן לאנשים באמת את המקום, אנחנו לא רוצים את זה שאנחנו פוגעים דווקא באנשים החדשים. מגיע להם, צריכים לקבל כל מה שמגיע להם, ובלי להתקמצן פה ושם, היו תקופות שלא היה אפשרי פשוט לעשות. תקציבית, לאירוע עכשיו של העברה, זה מעל 2 מיליון שקל בשנה כעברה, רק הפער בין, כאילו לא משכורת עד עכשיו, בין אחד לשני, אבל צריך לעשות, והחלטנו לעשות את הדבר הזה.
במה הם נפגעו?
יש הפרשות כאלה ואחרות, כן השתלמות, לא כן השתלמות, תעריפים, קיבוצים,
יתחילו לקבל או שאין את רואה?
יתחילו לקבל.
רון, כמה מילים עלייך? את פתחת דבר מילה, ישר תמיר אמר.
שרון אחריי, יבוא עם
הרבה... ראינו אותך 3 ימים, בעצם בקושי...
כן, הנה, זהו
ה... לא, רוצה שתציגי את עצמך.
כמה מילים עלייך? מי את?
עליי? אני?
לא יודע, לדעתי.
אני דווקא הצגתי במילים.
ראיתי את כולם. מה אתה יודע עליה?
שקט,
שקט, איפה
היא?
לא רוצה להגיד מילה.
גר איפה שהוא.
שקט, שקט. סליחה, אני רוצה לדעת. את מפה?
עכשיו לא, אני מברי.
ברי?
ברי,
אני.
טוב, שרון, בבקשה.
טוב, שרון.
טוב, ערב טוב לכולכם.
שרון, אתה בא לצד הכיוון הזה, שומן?
שרון, אני רואה חשבון במקצועי, אני מלווה רשויות מקומיות, מתמחה בחשבונות ותקציבים מוניסיפליים, מלווה את מחלקת הנהלת החשבונות של המועצה, עריכת דוחות כספיים, ייעוץ תקציבי ומיסוי. קודם כל שיהיה לכם את כולכם בהצלחה בתפקיד. אני אשתדל להציג לכם את עיקרי התקציב, וקצת להסביר לכם אולי על החוברת המוזרה הזאת שקיבלתם, שתדעו אולי איך לצלול לפרטים ולהבין אותה קצת יותר. אז נתחיל. קודם כל, איך החוברת הזאת היא בנויה? אתם תשימו לב שהיא בנויה פעילויות פעילויות, אשר בכל פעילות יש גם סעיפי הכנסה של תקציב וגם סעיפי הוצאה של תקציב. הרשות בעצם מחויבת מבחינת כללי חשבונאות להפקיד בתקציבים, אי אפשר לעשות סרט מישהו, כל פעילות. לדוגמה רכב, הוא צריך שיהיה לו תקציב משלו, רכישת ציוד יש לו תקציב משלו, וכנ"ל לגבי סוגי ההכנסות, אם ההכנסה היא ממשרד החינוך או הכנסה היא ממשרד הרווחה, היא תמיד נרשמת בסעיפים נפרדים. כל הסעיפים האלה מקובצים תחת כל פעילות. לקחתי פה פעילות אחת מתוך החוברת, לדוגמה פעילות מחלקת הביוב, אז ניתן לראות פה ככה, הכנסות מאגרת ביוב בשנת 2025, 2,340,000, הכנסות מאגרת דיגום מי ביוב שהמועצה מחייבת, כל מיני גופים שמזהמים והיא מבצעת בדיקות, הכנסות של כ-135,000 שקלים, סך הכל תקבולים של פעילות הביוב, 2,475,000. חלק התחתון, אתם רואים שיש פה הפרדה, אלה בעצם התשלומים, ופה תקצבנו את כל סוגי ההוצאות, אם זה המרסים, אם זה חומרים שהמועצה רוכשת, אם זה קבלנים של ביוב, אם זה השתתפות בהוצאות המט"ש, ייעוץ לניטור שפחים, הוצאות מעבדת דיגום, החזקת קווי ביוב וכן הלאה. סך הכל ההוצאות שלנו 3,230,000 בפעילות הביוב, זאת אומרת שבנטו המועצה מממנת מכיסה סדר גודל של 755,000 שקלים לתפעול השוטף של מחלקת הביוב. אז ככה בנויים התקציבים שמופיעים בחוברת, ממש אחד אחרי השני, אתם יכולים לראות שזה בנוי בצורה דומה, כל ההכנסות והוצאות של פעילויות זהות מקובצות יחדיו. קצת לגבי המצב הכספי של העדכני של המועצה, כדי שתדעו לאן נכנסתם, הכנתי פה טבלה בעצם שמתארת את התפתחות החוב החיצוני של המועצה משנת 2019 עד שנת 2024. מה זה החוב החיצוני? זה בעצם הגירעון המצטבר של הרשות המקומית, פלוס עומס המלוות שלה, מכיוון שהמלוות לא נרשמות כמו בחברה עסקית כחלק מהמאזן, אני מוסיף אותן פה בנפרד. אז אנחנו יכולים שבשנת 2019, בעצם בתחילת המליאה הקודמת, החוב החיצוני של המועצה הסתכם ל-24.5 מיליון שקלים, ובסוף שנת 2024 החוב החיצוני הסתכם ל-14,460,000, זאת אומרת ירידה של כ-10 מיליון שקלים, בתקופה של כ-5 מיליון שקלים, בתקופה של כ-5 שנים,
סליחה. אם תקבל את מה שאתה אמור לקבל, אז אתה תעמוד על 10 בקושי.
נכון. לא, זה לוקח בחשבון כבר שכן.
ב-10 מיליון חסר. המועצה חוסכת,
לא. עכשיו אני אספר איך זה
חוסכת.
המועצה בעצם תקציבה השוטף, העבירה בכל שנה ושנה עודף תקציבים לכיסוי הגירעון.
שרון, אתה מלווה כמה רשויות, אבל ליליאן לא נמצאת פה. שהעבודה של ליליאן עשתה לדבר הזה היא מדהים, לא נתפסת, ואני לא שאתה רואה אותה בהרבה מקומות, תקן אותי אם אני טועה.
ללא ספק.
המועצה ברמה הזאת עם עומס מלוות של 10 מיליון זה אפס. גירעון מסתבר של כמעט אפס, מה? השיח מול האוצר, כולם, אין לכם גירעון מסתבר. מה הלחץ? תכנסו לגירעון מסתבר, תקשיבו למה. כי כולם יש להם 40, 50, 60 מיליון, לכם יש 4, אז תעשו גירעון, מה אתם כל כך בלחץ? והנה, עשתה פה עבודת קודש, אנחנו יכולים להגיד לה גם תודה, אנחנו לא נפרדנו בצורה מסודרת, אבל היא באמת...
כן.
שרון, אבל הייתי אומר גם על 4 מיליון האלה, שזה מטברים שהם סגורים כבר של עשרות שנים, מזה רוב הגירעון
שלנו. הוא בגדול באפס. יתרת הגירעון המצטבר של 4 מיליון שקלים, בעצם המקור שלה הוא לא מהתקציב השוטף, כי את כל הגירעון המצטבר שהיה בתקציב השוטף בעצם כיסינו בחמש שנים האחרונות, ומה שנשאר זה גירעון סופי בתקציבי פיתוח שהסתיימו. לא היה להם מקורות הכנסה נוספים, המועצה נאלצה לסגור אותם בעצם לגירעון המצטבר, אבל הנתון הוא נתון מעולה, זאת אומרת, תראו, החוב המצטבר ביחד לתקציב בשנת 2019 היה 20%, לאט לאט הוא ירד, עד שבסוף שנת 2024 אנחנו מגיעים לכדי 10%. איפה זה בא לידי ביטוי? בעיקר בתזרים מזומנים של המועצה, זאת אומרת, המוסר תשלומים של המועצה הרבה יותר טוב, היא מסוגלת לשלם לספקים בזמן, למשכורות בזמן, העברה לקופות פנסיות בזמן, הכל מתבצע בזמן, ושם בעצם זה בא לידי ביטוי. מבנה התקציב. אני לא רוצה להיכנס פה יותר מדי למספרים כרגע, אנחנו תכף נצלול, אני רק רוצה להראות לכם מה מקורות הכנסה בעצם של הרשות. הכנסות ארנונה כמובן, זה בראש ובראשונה. הכנסות ממכירה של מים באזור התעשייה וגם צריכה עצמית. יש לנו הכנסות עצמיות שאנחנו גובים במסגרת החינוך, אם זה מהורים של תלמידים או אם זה מכל מיני גופים שהם לא ממשלתיים שמשתתפים בתקציבי החינוך, כנ"ל לגבי הרווחה. אנחנו מקבלים כספים ממשרד החינוך, אתם רואים שהתקציב של משרד החינוך הוא מאוד מאוד מהותי ביחס לתקציב, כנ"ל משרד הרווחה. פה יש משרדי ממשלה אחרים, זה כלל משרדי הממשלה שהם לא משרד החינוך, לא משרד הרווחה ולא משרד הפנים. מענק כללי לאיזון, מה זה מענק כללי לאיזון? זה מענק שלא כל הרשויות מקבלות, רשויות איתנות לדוגמה לא מקבלות מענק איזון. מי נדרשת לקבל מענק איזון? משרד הפנים עורך איזשהו תחשיב שהוא לוקח את הדיווחים של הרשות מבחינת פוטנציאל ההכנסות בארנונה שלה, ומה ההוצאות שהרשות צפויה להוציא בהתאם לדירוג הסוציו-אקונומי שלה, דירוג... דירוג הפריפריאליות של ההתפלגות של האוכלוסייה, הוא עושה איזשהו תחשיב שלפיו הוא מעריך כמה הכנסות חסרות למועצה על מנת להתאזן, וזה בעצם מענק האיזון של הרשות, שהרשות מקבלת. הנתון הזה של 17.5 מיליון שקל הוא מקובע בעצם החל משנת 2012 או 2013 למיטב זיכרוני, הוא לא השתנה, בגלל שאנחנו רשות שנמצאת באזור הזה, כל הרשויות שנמצאות בעוטף בעצם קיבלו להם את מענק האיזון.
לא, צריך להגיד את האמת שעברה החלטה גם מתחת הרדאר על 100%, אבל הם לא שמו לב שלא תחבוטה בזמן. זוכר את זה? אמרו יש שנה אחת, אבל אמרו רק השנה הזאת, היא נשארה ככה, וכל שנה אנחנו מגיעים לזה, אומרים רגע, אבל כתוב 100% הרשויות העוטף, אתם לא יכולים להוריד. בדרך כלל רשויות מקבלו בסביבות 80% מגודר.
אז מבחינת שדות נגב, המענק שהייתה אמורה לקבל הוא 13.5 מיליון שקלים. זאת אומרת, אנחנו מקבלים 4 מיליון שקלים מעבר לתחשיב, רק בגלל שאנחנו נמצאים בעוטף. מעבר לזה, יש מענקים מיוחדים ומיועדים שאנחנו מקבלים, אנחנו אחר כך נראה ממה זה מורכב, אבל זה גם כן ממשרד הפנים, ותקבולים בלתי רגילים, שזה בעיקר הכנסות מפארק נועם, בעצם השותפות שלנו עם המועצות פועל האזור, מגיעת ארנונה. עכשיו נראה לאן הולך הכסף הזה. לא, תחזור. על מה ההוצאות של המועצה? אז יש לנו שכר כללי. מה זה שכר כללי? זה שכר של עובדים מוניציפליים. עובדים מוניציפליים זה קודם כל בראש ובראשונה עובדי המועצה, עובדי המינהל הכללי והמינהל הכספי, אבל זה כולל שם גם את עובדי מחלקת תברואה, את עובדי הביטחון, עובדי מחלקת הנדסה, עובדי הגינון והתחזוקה. הוצאות הפנסיה, הפנסיונרים שנמצאים בפנסיה תקציבית שדיבר עליהם ראש המועצה, מסתכמות ל-10 מיליון שקלים. זאת אומרת, עובדים שכבר פרשו החל מלפני 30 שנה ועד היום, הסכום הזה צפוי לגדול עד שנת 35 לדעתי, ורק משם הוא צפוי להתחיל לרדת.
35
פעולות מוניציפליות, בדיוק כמו השכר המוניציפלי, אלו רכישות שירותים שהמועצה מבצעת, אם מגופים עירוניים כמו המתנס, אם מקבלנים חיצוניים, אבל לא מדובר בהעסקת עובדים ישירה.
מה, זה 37 מיליון שקל?
37. תכף אנחנו נצלול למספרים, אני בכוונה לא מציין כרגע מספרים, אני רק רוצה לעבור על זה. הוצאות לרכישת מים זה מה שאנחנו משלמים למקורות, בשביל למכור את המים, גם את המים שאנחנו משתמשים בעצמנו בקריה החינוכית בעצם, וגם את המים שאנחנו מוכרים באזור התעשייה. שכר עובדי חינוך ופעילות חינוך.
למה חילקת את השכר הכללי ושכר עובדי חינוך?
זאת החלוקה של משרד הפנים בדוחות הכספיים.
רק בחינוך ולא עושה רווחה.
יש, יש. בדיוק, שים לב תמיד שגם פעילות החינוך וגם פעילות הרווחה היא פעילות שהיא מהותית ביחס להיקפים של הפעילות של המועצה, ולכן היא מופרדת. אז יש לנו פה גם שכר עובדי חינוך ופעולות חינוך, וכנ"ל שכר עובדי רווחה ופעולות רווחה.
גם אם ממומנת הפעולות האלה.
נכון. פירעון המלוות, ראינו מקודם את עומס המלוות של המועצה, בעצם הלוואות שהמועצה לקחה במהלך השנים עם חלק לכיסוי גירעונות, חלק למימון תקציבי פיתוח, והמועצה פועלת לפרוע אותם לאורך השנים. חשוב אולי לציין שהנתון של עומס המלוות הוא נכנס לתחשיב מענק האיזון, זאת אומרת הרשות מקבלת עליו שיפוי במסגרת תחשיב מענק האיזון. אז יש לנו שני סוגי הלוואות, יש לנו הלוואות שהן הלוואות רגילות, הלוואות תקציביות, ויש לנו הלוואות שהן הלוואות ביוב, הלוואות שהרשות לקחה בעבר לטובת הקמת תשתיות הביוב ביישובים. הוצאות מימון, בעיקר עמלות בנקאיות ועמלות כרטיסי אשראי, והוצאות חד פעמיות, כל מיני שריונים תקציביים כאלה ואחרים, או הוצאות בלתי צפויות שהמועצה נושאת בהן במהלך השנים. תקבולים ותשלומים לפי סעיפי תקציב. אז פה בעצם יש לנו את תקציב המועצה, ו... כשש שורות, כל תקציב המועצה מרוכז בו. אז סך הכל התקציב בשנת 2025, 173,470 מיליון שקלים. איך הוא בעצם בנוי? אז יש לנו פה את צד ההוצאה. קודם כל הוא מפולח פה לפי סוגי שירותים. יש לנו מיסים ומענקים, הנהלה כללית, שירותים מקומיים, שירותים ממלכתיים, מפעלים, זה בעצם משקים סגורים. אנחנו ניכנס לכל אחד ואחד ונראה, ובלתי רגילים. פה יש לנו את ההוצאה של כל פעילות ופעילות, ופה את ההכנסה של כל פעילות ופעילות, כמובן שהתקציב הוא מאוזן. פה, בטור הזה, יש לנו את הסכום נטו. מה זה הסכום נטו? זאת אומרת, ההכנסה פחות ההוצאה באותו פעילות. אז אתם רואים שההכנסה החיובית היחידה בתקציב היא בעצם מיסים ומענקים. זאת אומרת, המיסים ומענקים אלו ההכנסות שהן לא מיועדות. הרשות סוברנית להחליט לאן היא מייעדת את הסכומים האלה. הם מסתכמים לכ-76 מיליון שקלים בשנת 2025, וזו בעצם החלוקה שלהם, לאן הם הולכים? להנהלה כללית 13.5 מיליון שקלים, לשירותים מקומיים 22 מיליון שקלים, לשירותים ממלכתיים כמעט 30 מיליון שקלים, מפעלים 1,600,000, ובלתי רגילים 9.5 מיליון שקלים. פה כללתי את מספרי ההשוואה של תקציב 2025 כדי שנראה את השינויים, 24 סליחה, כדי שנראה את השינויים בין שנה לשנה, ונדע בעצם לנתח מה השתנה בתקציב בין שנה לשנה. בואו ניכנס רגע למיסים ומענקים. אוקיי, מה זה כולל? קודם כל זה כולל את הכנסות הארנונה של המועצה, כולל השיפוי שהיא מקבלת. מה זה השיפוי שהיא מקבלת? היא נותנת הנחות. בשנת 2024 זה היה הנחות במסגרת חרבות ברזל, אבל באופן שוטף המועצה נותנת הנחות קו עימות. ההנחות האלה משופות על ידי משרד הפנים. סך הכל ההכנסות ארנונה, כולל השיפוי שמתקבל וכולל ההנחות שניתנות, מסתכמות ל-47 מיליון שקלים, כמעט ללא שינוי ביחס לשנת 2024. בוא ניכנס רגע אחד לנתון של הארנונה.
שרון, עשית שאל משהו שאני מניח שאולי גם אחרים שואלים, הנחות אחרות לא משופות. נכון שאנשים מקבלים בגלל מצב סוציו-אקונומי, רווחה,
המועצה לוקחת על עצמם?
המועצה סופגת את זה מלא, אין אף אחד שמשפה על הדבר הזה. יישובים מסוימים שבהם זה בכמויות מאוד מאוד גדולות, באחוזים מאוד מאוד גבוהים, זה משפיע גם על התקציב שלנו, כמובן גם על מיסי הוועד שנגזרת מהתקציב.
איך זה נסגר בין הרווחה? נוח אומר...
לא, יש לך דבר. יש כאלה שמקבלים הנחות אוטומטיות על נכות, על גיל,
הוא לא מגיע אלינו בכלל.
נכותך? ואתה סופר.
יש הנחות שהן תוצאה של החוק, יש נקרא מבחן הכנסה. וחוץ מזה יש עניין של מצב סוציאלי ומצב רפואי.
אבל השינוי... יש פה את טבלת השטחים והתעריפים של הארנונה של המועצה. זה בעצם החיוב שהמועצה מוציאה אם לתושבים, אם לעסקים, אם לחקלאים, בגין שטחי הארנונה שהם מחזיקים. סך הכל החיוב בכסף מסתכם ל-38.4 מיליון שקלים בשנה, שמתוכו מגורים 16.4 מיליון שקלים, והשאר זה נכסים שהם נכסים עסקיים ומשרדים, שירותים ומסחר, בנקים, תעשייה, בתי מלון, מלאכה. ההתפלגות פה בין ארנונה למגורים לארנונה אחרת היא דווקא מעודדת. למה מעודדת? כי פחות מ-50% מסך הארנונה של המועצה, וזה נתון שהוא נתון טוב. ניתן לראות פה גם את התעריפים בעצם המשוקללים בשנה הנוכחית מבחינת
המטראז'. אחרי
עלייה? לא, זה לפני. ארנונה למגורים 40 שקלים, משרדים, שירותי ומסחר בממוצע, יש כל מיני סוגי תעריפים, כ-100 שקלים. הבנקים משלמים בעצם את התעריפים הכי גבוהים, 860 שקלים וכן הלאה. אחוזי הגבייה של המועצה מהחיוב שלה בין 90% ל-94%. ולמה בין? במהלך השנים האחרונות אחוז הגבייה הסתכם ל-94%, שזה אחוז גבייה גבוה מאוד, ביחס לדירוג הנמוך של המועצה. הוא גבוה כזה גם בזכות מאמצים של מחלקת הגבייה בעצם לגבות את כל הכספים, אבל גם בגלל שגם העסקים וגם התושבים מקבלים הנחת ארנונה וכדאי להם לשלם על מנת לא לאבד את ההנחה.
וזה בגלל שאנשים יש להם מוסר תשלום טוב.
נכון,
גם להגיד את זה.
גם
הוא, גם. יותר צעירים, לא?
אם עולים למספר של אזור התעשייה שעומד 6 מיליון, על אזור התעשייה שהוא מצ'וקמק קרוב לנתיבות, חשבו מה יקרה שבעוד שנה, שנה וחצי צריך, נכון? פלוס מינוס. צריך לשווק את ה-700 דונם ליד שובה, תחפיאו את המכפלות.
זו ליד שובה, בשובה.
בשובה.
בפסוק גם בשובה. על ארמות שובה.
יאללה, בוא
נתקדם. יש מס לשובה גם. ליד, יש גם מס.
הנחות הארנונה מסתכמות ל-11.5 מיליון שקלים. למיטב זיכרוני, מחצית מהן זה הנחות קו עימות, וכל השאר זה הנחות הקרוב. בוא נתקדם. מענקים, סך הכל המענקים של הרשות מסתכלים ל-29 מיליון שקלים. תיכנס רגע אחד בנץ. ממה זה מורכב? יש לנו מענק כללי לאיזון 17.5 מיליון שקלים. יש לנו מענק שמתקבל במסגרת החלטת ממשלה, הוא נקרא מענק ביטחוני, כ-6 מיליון שקלים. מענק תיקון עיוותים, כפי שהציג ראש המועצה, מדובר במענק שהוא בעצם מענק מרזרבת השר על פי החלטה נוסף. מענק צמצום פערים. מענק צמצום פערים זה קרן חדשה שהוקמה בשנת 2017. היא בעצם לקחה הכנסות ארנונה ממועצות ועיריות חזקות, ומחלקת אותן מחדש על בסיס קריטריונים למועצות שהן פחות חזקות. הסכום הזה צפוי להסתכם בשנת 2025 לכ-900,000 שקלים. ושאר המענקים שמתקבלים ממשרד הפנים, בדרך כלל מענק למימון עובדים, מימון צוערים, 360,000 שקלים. יכול לחזור עוד אחד. הנהלה כללית. אוקיי, יש לנו פה ככה, מינהל כללי. מינהל כללי זה בעצם כל הנהלת המועצה. אנחנו רואים שיש לנו קטון משנת 2024, כמעט מ-8 מיליון שקלים ל-7.4 מיליון שקלים, קטון של 622 אלף שקלים. הסיבה לכך היא, קודם כל, מכיוון שבשנת 2024 היו בחירות, תוקצבו פה תשלומי סיום, עובד, תשלומי סיום יחסי עובד ומעביד מול ראש המועצה. בעצם כל קדנציה הרשות נדרשת לנתק ולשלם את התשלומים שזכאי לראש הרשות ולהתחיל בעצם את הדש. יש לנו קיטון בתקצוב מועצת נשים של כ-200,000 שקלים, בשנת 2024 לא היה ביצוע בפועל, וקיטון בתקצוב עבודות החוץ במשרד מבקר הפנים. מצד שני, יש לנו גידול בפירעון המלוות של כ-400,000 שקלים. תקצבנו בו הלוואה נוספת שהמועצה רוצה לקחת בסך 5 מיליון שקלים לטובת התקנת מצלמות אבטחה. אולי ראש המועצה יוצא
לבטא
מילה.
דיבר על זה.
דיברנו על זה כבר. למרות שמשרד הביטחון כרגע בישיבה האחרונה ביום ראשון, כדי שהוא רוצה להיכנס לאירוע הזה, אנחנו כרגע משרנים לעצמנו, כי אנחנו לא הקמנו מוקד כדי לסכן על עצמנו. אם צריך לקבל איזשהו רשות כזה או אחר של מצלמות שאנחנו נסתכל עליהן פה במוקד ונוכל לתת מענה. מה שנצליח להוציא משרד הביטחון, נצליח להוציא את השאר אנחנו נעשה, ואי אפשר לחכות. ואיך אתם כבר עודים עכשיו שהוא עובד בריטיינר, אני חושב גם את זה לדברת המדינה, כי יש סיכומים מפורשים שראש תקומה הקודם וראש מנהלת אופק חדש, שזדות נגד כתב בכל יישוביה במצלמות, וגם את זה היום הם לא מוסמכים וכן מוסמכים.
היינו שירותים מקומיים.
אז בפירעון מלוות ההלוואה החדשה שעודו לקחנו כבר בפנים.
כן, אוקיי. מה זה שירותים מקומיים? זה איסוף וביאור אשפה, ביטחון, מחלקת הנדסה, ניקיון רחובות, זה כל הפעולות המוניציפליות בעצם, השתתפות מוניציפלית ביישובים שהיא נגזרת מארנונה למגורים שהמועצה גובה, פיתוח כלכלי בעיקר דרום אדום והשתתפות בעמותת התיירות האזורית, רישוי עסקים ופיתוח והעבדה החקלאית, עיקר השינויים בין השאר, לא, לא, פרץ לי מהר מדי. שירותים מקומיים, בדיוק, אז ככה, יש לנו במסגרת הביטחון, יש לנו גידול בתקציב הביטחון בהחזקת מגדלים, מקלטים להגה כ-200 אלף שקלים ותקצוב מוקד פניות של כ-573 אלף שקלים. יש לנו קיטון בתקציב ניקיון רחובות גינון ותחזוקה, אולי השם הוא לא כל כך מתאים, מה שתוקצב פה בשנה קודמת זה מזכירים ביישובים בסכום של כמיליון וחצי שקלים, אנחנו הקטנו את התקציב הזה בכמיליון שקלים, הוא לא מומש בפועל בשנת 2024, ויש פה גם צפי לירידת שכר בעקבות פרישת אחד מעובדי החוליה הטכנית.
אנחנו רק מילה על המזכירי היישובים, רצינו כבר משנה שעבר להתחיל את זה, כל היישובים מזכירים מטעמנו, ניתנו מענה לוועד המוניציפלי ולהתנועות של היישוב, זה לא יצא לפועל, השנה השגנו מימון חוץ, לכן התקצוב ירד לשנת 25, וזה צעד שכבר עושים אותו עכשיו, יהיו מזכירים מטעם המועצה בכל היישובים, תיתנו לכם את ה...
אתה מממין את המזכיר.
כמה שעות, אתה
אומר? לא יודע, אנחנו סוגרים את זה עכשיו. אנחנו ניתן מספיק שעות שהוא ייתן, לא יודע, אולי אחד לשני יישובים, משהו כזה, לא לגדולים. חצי משרה כזה שיבוא ויעשה את העבודה ויעבוד מול המועצה וידאג למסמכים. כן, כן, כן.
לא, המזכיר
זה... את העבודה וכולי, לא חשוב. מדברים רגע על משהו מוניציפלי.
לא,
יש כאלה, נגיד,
בתקום הזה כן
מוניציפלי,
אבל הם
רצו את
זה,
ולכן מה היא?
חצי חצי.
זה מייתן את המזכירה הקהילתית? לא, יש מנהלת קהילה, זה עניין אחר לגמרי, שהיא אמורה לטפל בכל הצד הקהילתי יותר, אירועים, מפגשים, חוסן, פעילויות ואחרות, זה יותר לטפל בעניינים של הגינון, של הגזם, של הניקיונות, של הקשר מול המועצה, של הדברים האלה,
שירותים.
השתתפויות מוניציפליות, יש לנו גידול של 437 אלף שקל, המועצה בעצם משתתפת בתקציב של היישובים בהתאם להכנסות הארנונה שהיא גובה ממגורים, למיטב זיכרוני 30% בשדות נגב. מכיוון שיש לנו צפי לגידול בהכנסות הארנונה השוטפות בגלל העלייה בתעריפים, כמובן שגם ההשתתפות המוניציפלית גדלה בהתאם. יש עלייה, התייקרות בעצם בעלויות הביטוחים, זה גם כן חלק מהסיפור.
שידעו שהביטוחים זה מונופול פשוט, אף אחד לא רוצה לוותר, יש שני חברות במדינה שמבטחות, בתקרות מחירים כל שנה מקפיצות בכמה עשרות אחוזים, וכולם נענקים וכולם שותקים, וזה נוגע גם לא רק בתעריף.
בכללית כל הביטוחים
עלו. יש חברות, יש חברה
אחת. חברה אחת נראה נשארה.
אבל בכללית כל הביטוחים במדינה עלו בכל דבר.
לא, אבל הם מגיעים למצב שאתה רוצה לוותר, השתתפות עצמית 100,000. אבל מה אתה רוצה? אתה רוצה, אתה
תעשה.
אל תוותר. זה הגיע לשם, אנחנו 75-100, זה מה שהגענו עכשיו. כל אירוע ביטוחי כבר החלטנו מראש, נחמה מנהלת את זה מול אנשים, ואם לא מגיעים לשפות העצמית, אנחנו מעדיפים לגמור את זה, מאשר להיכנס לאירוע שאנחנו משלמים בכל מקרה לביטוח, את
השפות לשלם את ה... לנפגע, וזה
יותר כסף. אתם שם לפחות שיקבל משהו, ויראו צוותי משפט עכשיו מאה שנה.
בנושא החקלאות, יש לנו ירידה בהכנסות, כ-227 אלף שקל, בעצם החברה הכלכלית הייתה מעבירה תקורות למועצה בגין משתלמים בחקלאות, ובגלל שהפרויקט הזה קצת
תקשור. השנה הוא נעצר.
אז
השנה גם וייטנאם וגם נפאל עצרו את המשתלמים,
בגלל
המלחמה, נתנו לנו מספר מאוד מצומצם, שלחו אותנו לזמביה, אני חושב, איזשהו מקום, שאנחנו לא מכירים את המשתלמים שם ולא רצינו להיכנס להרפתקה. אני מניח שהשנה שירגו טיפה הדברים, נחזיר חזרה, צריך להגיד שזה פרויקט, שהתחיל פה לפני הרבה שנים, הוא פרויקט טוב, הוא גם במסגרת תיקון עולם, אנשים האלה מגיעים ממדינות עולם שלישי, לומדים חקלאות מתקדמת, תבינו ברמה שבהתחלה הם הגיעו, אמרו להם טפטוף, הוא אומר, לא יכול להיות שמכל החורים יוצא אותו דבר, לא יכול להיות. ככה, ואנחנו לראות, הם עם המפרה הזאת, והמחיל הזה הולכים ככה בתוך השטח, הם לומדים, הם לא עובדים פה בחקלאות, זה ווין-ווין, החברה הכלכלית מרוויחה מזה לא מעט כסף.
עברנו לשקופית של שירותים ממלכתיים, שזה בעצם עיקר תקציב המועצה הולך לפעילויות האלה. מה זה שירותים ממלכתיים? בעצם המועצה היא איזשהו קבלן מפעיל בעבור המדינה. המדינה מעבירה כספים למועצה למימון הפעילויות האלה. המועצה מוסיפה מתקציבה ומבצעת אותן בעצמה. יש פה את פעילויות החינוך, התרבות, בריאות, רווחה, דת, ואיכות הסביבה. סך הכל ההוצאות לשירותים ממלכתיים מסתכמים 97 מיליון שקלים, וההכנסות, בעיקר ממשרדי ממשלה, מסתכמות ל-67 מיליון שקלים. זאת אומרת שהמועצה שמה מתקציבה, אם ראינו מקודם שהתקציב הפנוי הוא 76 מיליון שקלים, היא שמה מתקציבה 30 מיליון שקלים למימון הפעילויות האלו. איזשהו גידול של כמיליון וחצי ביחס לשנת 2024. רגע, אל תעבור. שימו לב, יש פה גידול בחינוך של כמיליון 600, הוא נובע משני דברים. אחד מהם זה נושא קליטת סייעות מהמתנס. הסייעות בעצם מועסקות עד היום באמצעות המתנס, והמועצה מחויבת להעסיק אותם באופן ישיר, ולכן היא צפויה לקלוט אותם במהלך השנה למועצה. מה שצפו...
זה לא הסייעות בגנים, אלא זה מדובר על התומכות חינוך האישיות, בסדר? לכל אותם ילדים עם צרכים מיוחדים.
רפואיים,
אבל הם לא עוברות עם התקציב שלהם מהמתנ"ס.
כן, ושם אתה לא משלם, אתה משלם פה. הפרש הוא כמעט מיליון וחצי שקל. רק על ההפרשים שהמועצה משלמת, אבל אתה לא משלם.
בדיוק.
אז זו הסיבה. אתה משלם על פי חוק, אבל אתה משלם את כל מה שהמועצה
מפעלים. מה זה מפעלים? זה בעצם כל הפעילויות של המועצה שאמורות להתנהל בגדול כמשקים סגורים. יש לנו פה את פעילות המים, נכסים של המועצה שהיא מזכירה וסוחרת, פעילות ייצור החשמל של המועצה ופעילות הביוב. בואו נראה. פעילות המים, אנחנו רואים שפעילות המים, ההוצאות של המועצה תפויות ל1,900,000, לעומת הכנסות של כ1,500,000. המועצה מממנת מכיסה 430,000 שקל, בגין מים שהיא רוכשת ממקורות ומוכרת לאזור התעשייה. ולמה היא צריכה לממן? הרי יש איזשהו מרכיב של רווח. בגלל פחת המים, התשתיות של המועצה הן תשתיות ישנות.
אבל זה גם הצריכת המים שלנו.
צריכת המים העצמית עוברת גם כהכנסה וגם כהכנסה, תיאורטית לא אמורה להיות לזה השפעה. אז יש פה איזשהו פחת מים בגין תשתיות ישנות שהמועצה בעצם נאלצת להוציא מכיסה בשביל לממן.
יש פה גם את המים של מוסדות החינוך.
כן.
ומשתמש, לא תגידו מוש, לא רק מחירה.
המים של מוסדות החינוך, הם נרשמים מצד אחד גם כהכנסה, כאילו מכרת איזה לחיצוני, ובפעילות החינוך היא נרשמת כהוצאה. זאת אומרת, זה בא לידי ביטוי.
אז זה 400
שקל. רגע, אתה מוכר את המים פי 5 יותר יקר, זה לא הגיוני שאתה מפסיד על המים, זה הדבר הכי רווחי בעולם.
דתי.
משהו מוזר.
יש תשתיות ישנות.
תשתיות
ישנות. זה אור אחת, אתה מוכר ב-10.
אנחנו עלינו באמת.
לא, אתה לא מוכר ב-10.
אתה מוכר ב-7.
אולי מוכר ב-7.
אתה לא קונה באמת מי ש... אתה לא קונה גם מים מתוארים לשנים.
נכון, היום הרבה יותר.
אתה קונה מים ב-7 שקלים, ומוכר אותם ב-10 שקלים. זה לא פתאום.
אסור.
לא, זה לא פתאום.
אסור. אז אני אגיד רק משהו, שרון. אנחנו כרגע לקחת...
אסור. אתה לא אותו דבר. אתה מגלה
נזילות יותר מהר, אתה מגלה את זה. אלי, שנייה רגע, אנחנו לקחנו כרגע יועץ שיכנס לנושא הזה. אנחנו נשמח מאוד אם יש פה אנשים מבינים בתחום הזה ויסייעו לנו. יש פה אירוע שהוא לא טוב.
נשמע כאילו שהוא מבין. מה זה, זה בתעשייה בנתיבות?
לא, הוא לא בנתיבות. אז אם מישהו יכול להיכנס לזה, סייע לנו, יש יועץ חיצוני שתביאו אותו, תשבו איתו. התחלנו עכשיו בקריאה מרחוק, כחלק מהשעונים באזור תעשייה, שזה יגלה גם את הפחת של המים. אם מישהו יכול לעזור בדבר הזה, אנחנו מאוד נשמח. תמיד,
למה לא קרים דרך אלה?
לא במה, ניסינו. נשים עכשיו עוד פעם, אני אראה את כל החמילה. אני מאתי לתת דרך להגיד מהם שיקח את זה, שחרר אותי, או מרם, או מהנגב, או לא תמיד. יש ראש
מסוים, אני מנסה... בכל היישובים,
יאללה, אני מעלה.
שתי דקות אני משיח על המפנים. נכסים זה בעצם נכסי המועצה שמפוזרים ברחבי העירייה, התחזוקה שלהם, החשמל, הניקיון, הכל, סך הכל כ1,300,000. ההכנסות של המועצה מנכסים שהיא מזכירה לגופים חיצוניים יכולים לגדול מ-526,000 שקל לכ-686,000 שקלים, בעיקר בעקבות הסכם חדש לדעתי מול פז. הכנסות חשמל, המועצה התקינה לוחות פוטו-וולטאים, חלק מהדלגות הציבוריים, מסתכמות לכ-168,000 שקלים, ופעילות הביוב,
ותתקין עוד סולארי,
ותתקין עוד סולארי, ופעילות הביוב,
ותעשה סוללות.
ששם יש לנו גירעון של כ-755,000 שקלים.
זה הכסף.
תמיר, תגיד, עם הביוב, הרי היטלי הביוב עלו בשנים. היטלי הביוב עלו בשנים האחרונות, בארבע, חמש.
תמיר להיטל או על האגרה?
על האגרה, סליחה. 4-12 משהו, שזה עלה בתחום קבוע של 800 ומה שקל בשנה. עכשיו, עושים איזשהו משהו בתחילת השנה ומודדים וככה גובים לאורך כל השנה.
יש אבל חורף וקיץ.
אוקיי, אי אפשר לשים שעונים ביציאות של הביופים? שיש שעון. למה שלא ימדדו את הבן אדם כמו צריך? הרי בסוף יש לנו גינות מתשעות.
לא, לשים שעון בכל יציאה?
הבן אדם ישלם, מה זה?
עושים לך את זה לפי החורף, לא לפי הקיץ.
לא, אבל אומרים
לך... עשו לך את זה הכי נמוך
שיש. רגע, תקשיב, היום הם אומרים לך ש90% ש-90% הולך לביוב, ו-10% לא הולך לביוב. אני חושב שזה הרבה פחות ממה שהם אומרים הולך לביוב.
אני חושב שאם נמדוד, אנשים ישלמו הרבה יותר ככה.
הרבה זה.
אתה מודד רק חול.
כן, אבל תחשוב שהרבה הולך לגינון, לשטיפת בבית.
עם החורף.
ינואר פברואר בלבד.
אני אגיד יותר מזה, שאנחנו קצת לא עבדנו לפי החוק בשנים עברו, בסכום גלובלי, וחטפנו על זה חזק ממבקר המדינה, ואז הם הגיעו לפה ברמה של חיוב אישי עליי. אני אומר את האמת, לא זה שזה לא הנקודה, אבל הם ילצו אותנו לעשות את התהליך הזה, למרות שאנחנו מאוד, עוד פעם, אני לא מפחד לא עליי, לא עליך, סליחה, בסדר, אנשים מבוגרים שבאמת, כל שקל כזה, מטפש להם את החיים. וניסו למצוא שיטה הכי נוחה שתיתן את הערב, שאני אומר שמה שמצאנו זה קומבינציה של בדיקת חורף דווקא, שאין מים שאתה לא משקה וכולי, וזה מביא אותם תעריפים מאוד נמוכים.
בדיוק, זה הכוונה לאנשים האלה, אתה יודע, אני בשנים האחרונות...
אבל הם משלמים, תשים לב, משלמים גרושי, בדיוק, אני בדקתי, זה נושא של המבוגרים הוא קצת חשוב לי. מובקים את זה, מפורים שהמחירים שם סמליים עד כדי אפסיים. ואם תרצו באמת שיש בעיה עם הדבר הזה, אפשר לדבר על אותו, אבל על פי הקריטריון של שוטר
מים... אז תספק עם עולים.
תבדוק.
תביא לי שעון, נעשה.
לא, תבדוק רגע מה החיובים באמת של אנשים המבוגרים שבחושים משתמשים. אתה לא בסוף, אם בגן גינות וכולי, זה לא
אנשים משתמשים.
חוץ מאבא שיש לו גינה מפה
לאתיופיה. אני יש לי 140 מטר דשא. לא, אין בעיה, אבל רוב המשק...
אל תפכו את זה לעיקר הדיון.
מה פתאום?
טוב, תמשיך. השקופית שלנו זה עיקר הדיון.
בלתי רגילות, שבעצם כל מה שנשאר ולא דיברנו עליו עד עכשיו, אז ההוצאות לפנסיה ופיצויים כ10 מיליון שקלים, העברה לכיסוי גירעון מצטבר, דיברנו על זה מקודם שהמועצה משתינה כל שנה את הגירעון המצטבר של 500,000 שקלים, הנחות ארנונה 11.5 מיליון שקלים. מבחינת ההכנסות הקצבנו פה הכנסות מתקומה של 10.3 מיליון שקלים, הכנסות מפארק נועם, בעצם חלוקת הכנסות עם המועצות השותפות של 2 מיליון.
השנה זה עוד יעלה, לקחתם את
זה. יעלה, כל שנה יעלה.
עשינו העלאה, עשינו שנה קודמת 2 מיליון. יש לך עלייה בתעריפים השנה, היא נלקחה בחשבון, אנחנו חושבים שזה יעלה בכל זאת.
חלוקת הארנונה שם, זה שווה, שווה ושווה.
לא, לא, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
שלי. התפלגות מקורות ההכנסה של הרשות. ההכנסות העצמיות של הרשות מהוות כ-36% מתקציב המועצה. ההכנסות ממשרד הפנים, המענקים המיוחדים והמענק קידום ביחד 18%. הכנסות החינוך 23%, משרדי ממשלה שונים 14%, והכנסות הרווחה 11%. התפלגות ההוצאות של המועצה בתקציב, פעולות מוניציפליות 46%, הוצאות לחינוך 37% מהתקציב, הוצאות לרווחה 15%, והוצאות לפירעון מלוות ומימון כ-2%.
שמה הממוצע בדרך כלל של פירעון מלוות?
סדר גודל של בין 5-6, 7%. מעבר לזה זה כבר מחליף. זה תקן כוח האדם המצומצם של המועצה, בחוברת יש לכם כמובן את המפורט. סך הכל התקן מסתכם לכ-316.92 משרות לשנת 2025, לעומת נתון ביצוע של 22 של 272.75. יש לנו פה שני שינויים עיקריים.
כולל המתנ"ס.
לא כולל המתנ"ס.
לא כולל המתנ"ס.
לא, לא, לא. המתנ"ס עוד חצי.
לא כולל המתנ"ס. רק המועצה, העסקה ישירה. יש לנו פה בשירותים ממלכתיים, אתם רואים עלייה, בעצם תקצבנו קליטה של 40 משרות של סייעות, דיברנו על זה מקודם, ויש לנו עלייה בשירותים מקומיים, פינתה של אחראית פרויקטים במחלקת הנדסה.
כל התקנים שדיברנו עליהם.
סגן באגף יישובי, ומנהל אגף דיור ובקרה.
אז העיקר זה הסייעות.
זהו.
תודה רבה שרון.
שרון,
יישר כוח. אני רק אגיד בשביל הסדר כל הדברים שדיברנו פה על תקציב שוטט. אנחנו לא דיברנו פה לא על תברים ולא על פיתוח ולא על שום דבר כזה. שם התקציבים, אני מניח, השנה היו באופן משמעותי גדולים בשנים עברו. עם כל הבעיות בתחומה, יש דברים כבר שמתוקצבים.
זאת אומרת, 178 מיליון, אתה אומר יש עוד
340. כמה?
380.
לפחות 300. לפחות 300 מיליון. לפחות 300 מיליון נוספים. אני כן אגיד שאנחנו מצליחים בתקופה האחרונה ליצור שיתופי פעולה מאוד גדולים עם פילנתרופיה. הענק השומרוני תרם פה 10 מיליון שקל להקים את הקומה השנייה של מרכז הרב תכליתי שעוד לא היינו בו, צריך אתכם לראות, אז צריך גם הזדמנות להגיד לך ולצוות, הקמתם מבנה לתפארת, קירות 40, תקרה 60, כל משהו ברמה מאוד מאוד גבוהה, מבנה שאגף הרווחה שיושב שם יכול להישאר בחדרים תוך כדי מלחמה אפילו, לא פחות מזה, מרכז הפעלה, מוקד, והכל נעשה במה, גם ממוגן, אבל הצלחתם לעשות אותו גם יפה, בהרבה מחשבה, אנחנו בונים עליו, רגע נדבר שנייה, אנחנו בונים עליו עכשיו קומה שנייה, על המקום הזה מראש, חשבנו על זה ועשינו תקרה שמוכנה לקומה שנייה, עם מעלית כמובן, ולמעלה יהיו חדרי טיפול לחוסן ועוד מספר פונקציות, זה בתרומה שלמה של ארנק השומרוני, מי שהיה בכנס זוכר שנתנו להם תעודה, הם פשוט הגיעו לפה יום אחד ואמרו מה צריך, עכשיו שאתם צוחקים עלינו כמו כולם, והם עזרו לנו בצורה מאוד מאוד יפה. הספרייה, אנחנו נחנוך אותה, אני מקווה בשבועיים הקרובים, הסתיימה הבנייה שלה, התחלנו ב-1.2, סיימנו ב-5 נקודה משהו. ספרייה, אני חושב שעם כל התמונות שלקח הרבה זמן ולקח הרבה זמן, היא ספרייה נהדרת, מיוחדת, אינטראקטיבית, צבעונית, באמת שהיא ראויה. אני חושב שבכלל נכון שלוקח לנו יותר זמן, כי התקציבים לא גדולים, אבל החשיבה היא של לעשות משהו כמו שצריך. והפלסטרים שעשינו כל הזמן לא הוכיחו את עצמם במשך השנים. כך אפשר לדבר גם על בית רבקה. היה לנו סכום מסוים שהתחלנו גם שם ב3 מיליון, הגענו ל6 מיליון לדעתי, אבל החלטנו אני וצריך לקחת את הכל לאולם. ועשינו את האולם מחדש, ערכנו את הכיסאות, ערכנו את הבמה, פשוט הורדנו את הכל, עשינו את הכל מחדש. אז האולם כרגע הוא יותר מפיקס, אם תראו אותו לא תאמינו שזה בית רבקה, פשוט זה נראה אחד האולמות הכי מפוארים בארץ. הצד השני של הלובי והזה עדיין לא מושלם, אבל נעשה עליו עוד פעימה כדי לעשות דברים כמו שצריך ולא לעשות כזה, קצת מזה וקצת מזה. כמובן שכל מה שעושים עכשיו זה כולל הנגשה, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי, והנחלנו אותו פה גם לאנשים, כל הזמן להסתכל על האנשים שלידינו, אנשים שהם קצת שקופים, שקשה להם, ואולי אפילו יגיע רק אחד להיכנס ולא יכול להיכנס, וכל מה שעושים לא שווה. אז כמובן הכל כולל הנגשה. גם הבריכה ההידרותרפית, אני רוצה להגיד עליה מילה כי זה חשוב. אני פניתי לקרן היסוד לריו דה ז'נרו לפני 10 שנים. בוא נעשה בריכה ככה זה, ואמרו לי אפשר, זה הרבה כסף, בסוף פנינו לחטיבת נשים בסאו פאולו ואמרו לוקחים את הפרויקט. על פי האומדנים שעשה האדריכל דאז היה מדובר ב1.5 מיליון דולר, אמרו יאללה צאו לדרך. כולנו רצים שמחים. הגענו היום לכמה? 5 מיליון דולר? אם לא יותר? יש לכם מגן אותו?
לא. קורונה, משאבות, מיגון, בפיקוד העורף ואמר...
כמו הוא מודלן, הוא גדל.
הכל ממוגן, תבינו, הבריכה ההידרותרפית עכשיו אפשר להישאר במים, תוך כדי טילים על השמיים, שנופלים בשמיים. אבל פיקוד העורף רצה עוד ממ"ד על הבריכה ההידרותרפית, למה? ככה זה, אז שמנו שם עוד 2 מיליון שקל על הממ"ד הזה וזה הלך וגדל. עכשיו אנחנו נמצאים בשלב שאנחנו לפני מילוי מים. ממש, הבריכה הסתיימה, עושים פינישים אחרונים, עשינו לה שביל חיצוני שאפשר להיכנס אליה, למלות מים, ואנחנו עוברים כרגע לשלב הבא. עכשיו, מה זה השלב הבא? השלב הבא היה מלכתחילה השלב הזה, אבל כמו שאני אמרתי, 1.5 מיליון דולר היו אמורים להספיק להכל, אנחנו ב5 מיליון דולר לא גמרנו את זאת עכשיו. והבריכה השנייה, זו הבריכה הישנה שלנו, שלא שימשה אף פעם את תושבי שדות נגב, ואנחנו עכשיו נכנסים לשותפות יחד עם שני גופים שכרגע פסוחים לסגור איתם, אחד מהם, של השקעה 35 מיליון שקל. שאנחנו נשקיע 10 מיליון דרך תקומה והם 25 מיליון שקל, לקרות, לחמם, לבנות את הבריכה מחדש, לעשות פיתוח נופים לכולם, כן כן, פיתוח נופים מסביב על הכל, מתשעות, מתקנים ברמה הכי גבוהה שיש,
אנחנו הקיימות, מפרקים אותם בריכה,
אנחנו לא עושים, לא משפצים בסוף, כל הבריכה הישנה קרסה, פשוט קרסה לתוך עצמה,
כל המים נזלו מתחת לפני האדמה, לחדר המשאבות והכל נתקע ונפל והתרסק. עושים הכל מחדש, מפעים את הכל עכשיו משם, אז שיש כמעט 40 מיליון שקל, תוסיף עוד 20 מיליון שקל פה, למלתחות וחדר כושר גדול והכל, וזה יהיה קאנטרי קלאב, שעכשיו הוויכוח שנשאר, קהילת נשים בסאו אומרת, צריך שיהיה כתוב קהילת נשים בסאו, והחדשים שבאו אומרים, אנחנו גם רוצים איזה שם, אז רבים עכשיו איך יהיה שם עוד. אבל בסוף, בסופו של דבר אנחנו מתכננים שעד סוף, צריך לתקן אותי, עד סוף 25, האירוע הזה, תחילת 26, יהיה אחרינו, ונוכל להעמיד קאנטרי. אני אמרתי מקודם, אני חוזר ואומר שהתפיסה צריכה להיות בעיניי, התפיסה בעיניי צריכה להיות בעיניי, תעשה משהו אחד טוב, ולא ארבע דברים חצי. כי פעם ניסינו, היינו עושים קצת קצת לתפוס את הכל שיראה סביר, אבל עוד פעם זה סביר, אנחנו לא רוצים סביר. זה מגיע לנו קצת יותר מסביר, והדברים נעשים, ולוקחים טיפה זמן, אבל איך הוא אומר תמיד, התחלת בשלט במרכז חירום, הנה סיימנו אותו. ולפעמים הוא לא יכול להגיע ל-15 מיליון שקל. עוד שניים ועוד חמש. אני חושב שלמרכז חירום אין שום סיבה בעולם שבמדינה כזאת, באזור כזה, צריך לקחת 12 שנה. בסדר, זה מה שקרה וזה מה שיש עכשיו, והנה המרכז נפתח ואנחנו גם נאייש אותו כמו שצריך.
תמיר, בנושא הבריכה, מי יפעיל אותה?
לא יודע. החבר'ה האלה שבאו עכשיו הציעו גם הפעלה, שהם ייסעו בכל ההפעלה.
זה לא כלכלי.
אתה תגיע לדיונים שהיינו פה.
תגיע לדיונים, עדי, גם להרוס.
עדי, חכה עם זה, רגע.
עדי, חכה עם זה, למה אתה?
חכה. עמקו לי בבית עכשיו.
זה לא פעם ולא פעם.
נגיע לזה נדבר. אז זו למועד. אז אני אומר, יש לנו הרבה, אני אמרתי את זה בכל הישיבות האחרונות, גם עם הוועדים, ואני אומר את זה בשיא הרצינות עכשיו. יובל שנייה, אני אומר את זה בשיא הרצינות. יש לנו משימות קצת יותר גדולות מכולנו בשנה הזאת, בתקופה הזאת. נכון שזה נראה כאילו רחוק, אתמול אמרתי לכם קודם, הרעיון עם העמית הזאת מחזיר אותך, כאילו, אתה אומר, רגע, אני כאילו חזרו לחיים, וזאת עוד מספרת איך מעט נאנסה בברוטליות, נגדך על הראש, תיאורים מזעזעים שאמרתי, זה היה קשה אפילו לשמוע אותה. אשתי אמרה לי, באמצע אני קם, אני לא יכול לשמוע אותה.
כן, סיפרה על הגבורה של לירי.
כן, יש סיפור מטורף, באמת, לשמוע אותה מספרת את זה. ואני חושב שלא חושב, אני יודע ומוכן למשימה ויחד איתכם היא צריכה להיות שיש פה מצד אחד הזדמנות גדולה, אולי זו לא המילה הנכונה כי באירוע כזה קשה הזדמנות היא מילה אולי פחות טובה, אבל יהיה פה תקציבים מאוד מאוד גדולים גם העוטף וגם בעורף וצריך לדעת לנתב אותם כמו שצריך. ומצד שני אנחנו באמת מועצה קטנה באזור שתמיד נחשב גם פריפריה גם עוטף ותמיד זה יכולים ללכת למקום אחר, ובעיניי מקום אחר, כדוגמה, יש כמה דוגמאות, אבל כדוגמה, זה הקמת הבית ספר למקצועות ההייטק, שתוקצב על ידי ממשלת ישראל, וכתוב בהחלטה של הממשלה שהוא יקום בשדות נגב, אז אנחנו שמנו לו מקום גם ביישוב החדש, וגם באזור התעשייה, ונחליט איפה הוא יהיה, יש ועדת היגוי שיושבת עליו, וכל פעם קשרים עליי, אולי נוריד את זה, כי זה מבחינתנו פרויקט הדגל, כי אני מאמין, בכל ליבי אני מאמין, שברגע שהילדים שלנו יחשפו למקצועות ההייטק ברמה גבוהה, אתה לא מצליחו בחיי הצהריים איזה מדפסת לתמימה, זה גם אני לא אעשו בבית. בית ספר שבתוכו יהיה אנשי ההייטק שמגיעים ויושבים במשרדים מלמעלה ויורדים לתוך בית הספר הזה. והתלמידים הולכים בבית הספר בשעות הלימודים, הולכים ללמוד של מקצועות ההייטק במשך היום, התקרת זכוכית הנוראית הזאת תהיה חייבת להישבר ולפתוח את הראש למקומות אחרים, כי כיום צריך להודות על האמת. החבר'ה שלנו, הילדים של כולנו, מאוד מפחדים מהאירוע הזה של ההייטק, של 8200, של זה. עובדה, והדבר שמאוד מעודד אותי, זה שנכנס תוכנית קשרים, נכנסה לתוך בתי הספר ב-27 לינואר 23, קשרים זה תוכנית, זה, צחי, קשרים זה תוכנית של הסייבר הלאומי יחד עם 8200, נכנסו לכל בתי הספר, והיה ויכוח מאוד מאוד גדול האם הם רצו שזה יהיה אחרי הצהריים, כמו איזה חוג, והיה ויכוח, הם רצו להכניס אותם בתוך שעות הלימודים, והצלחנו. והיום כל תלמידי התיכונים אצלנו, כולם לומדים בתוכנית הזאת, כאלה שעושים אפליקציה אחת, כאלה עושים גם 10. ואתה שומע את הילדים בשיח שלהם היום, זה הדברים שאני מבייש להגיד שאני לא מבין את המילים, אבל זה מילים שאף פעם לא ידענו, הם לא ידעו לדבר אותם אפילו, לא שמרו אותם, והיום זה פותח בפניהם צוהר מאוד מאוד גדול, וזה מצליח. ואז פתאום 8200 נהיה אצלך בתוך הבית ספר, לא איזה משהו שצריך להיות דוד של איזה טייס שאולי תהיה ב-8200, זה דברים שחייבים לעשות אותם, יש לנו באמת אחריות מאוד גדולה לעתיד שלנו, ומה שלא נעשה טוב, אנחנו פוגעים כל אחד בילדים שלו, במשפחה שלו, ומה שנעשה טוב, עושים טוב לילדים שלנו. אנחנו לא עושים פה למישהו אחר, כולנו גרים פה, כולנו נמצאים פה, אנחנו עושים מעמד שגם ילדינו יהיו פה, ואני אומר במפורש בפעם המאה, היישוב החדש מיועד לילדים שלנו קודם כל,
אפשר להקליט 100 פעם על הדבר הזה. ואנחנו עושים הכל להגדיל את כמות התושבים מ-50% ל-70% בדמות מומלצים וכל מיני, אבל דברים נעשים כרגע מתחת הרדאר כדי לא לפתוח כל מיני אנשים שמחפשים עיניים. אנחנו רוצים שישארו פה, שיהיה להם עתיד טוב יותר, לא כמו שהיה, הרבה יותר טוב מה שהיה, ויש אפשרות לעשות את זה עכשיו. לפני המלחמה הזאת לא הייתה אפשרות ככה לעשות את זה, כי היינו מאוד מאוד, כולם לחוצים אותנו בגרושים לפה, ב-100,000 שקל לפה, 200,000 שקל לפה, היה קשה מאוד לזוז. היום יש לנו את האפשרות הזאת, ואסור לפספס את ההזדמנות הזאת, ואני מודה לכם, אמרנו קודם שרון בהצלחה, אבל יש לפנינו באמת עבודה גדולה. לכל אחד פה שיושיט את ידו בוועדה שלו, בתחום שלו, סתם עלה פה נושא המים, מחר בבוקר, רביאל וזה, ירוצו, עשו לי איזשהו עבודה, פותרים לי בעיה שעוד כמה, מאות אלפי שקלים, וכל אחד שיכנס למקום שנוח לו ומתאים לו, הוא יכול, ונוכל לקדם את הדברים. אז תודה שרון, תודה למור. ככה, כמו שאני נכנס לתוך הדבר הזה, מעכשיו לעכשיו. מעכשיו לעכשיו. הגזברית עזבה, אמרנו לה, את יכולה, אמרה יאללה, אני בא, לא יודע אפילו מה זה להיות גזברית, ובאמת, כל הכבוד על העבודה הקשה, גם נעלי המחכות שלקחו וצמצמו וירדו ועלו, עשינו פה כמה חודשים כבר של מרתונים לתוך הלילה, ואי אפשר, ואי אפשר, אין דבר כזה, אי אפשר. תיכנסו, תביאו כסף מפה ותביאו משם, ובסוף כמעט ולא קיצצנו, אלא הבאנו מקורות חיצוניים שפתרו את הבעיות שרצינו לקצץ, כי בסוף צריך להתכנס לאיזשהו תקציב, ואני מקווה באמת שנוכל גם לעמוד ביעדים, ואני בטוח, לא מקווה, שבמשך השנה נעשה עדכון תקציב להגדיל אותו, כי יש כמה שדברים שנמצאים על השולחן, שלא המקום לפתוח אותם, אבל הם ייתנו לנו קצת יותר אוויר במשך השנה הקרובה. אז לגבי התקציב, אנחנו נקיים הצבעה, אלא אם כן יש למישהו שאלות לפני כן, לשרון או למור, אם לא, אנחנו נקיים הצבעה לאישור התקציב, אז מי מתנגד לתקציב שהוגש?
אני מציין שבאמת פניתי למור בכמה שאלות, ובאמת קיבלתי מענה וישר כוח.
תודה יוסי, אני מעריך את זה. אז התקציב אושר פה אחד, תודה רבה, ואנחנו גם נדאג אנחנו מצביעים על תקציב, אישור התקציב, אישור תקן כוח האדם שהוצג. מי בעד?
אני מסתיר לך.
אני מסתיר. ושתדעו לכם שזה לא מובן מאליו שמליאה מצביעה פה אחד על תקציב. זה לא מובן מאליו.
מה יעזור לפה אחד שידבר? מה יעזור לפה אחד או שתיים שידבר? אני יכול לך לדבר. נכון, עדיף.
טוב, זה בעניין התקציב, ותודה לעוסקים במלאכה. אנחנו גם נעדכן בעניין התגובה, בדברים שקורים. יש לנו שני נושאים שאנחנו צריכים לסגור. אחד של אגף ההנדסה. צריך להסביר את העניין שלי פחות ב...
אוקיי, כמו במליאה הקודמת, במליאה חדשה, אני מבקש את אישורכם במסגרת תכנון תוכניות ביישובים או הרחבות או אפילו הסדרת מושבים. הרגולטור מחייב את התוכנית או שהמועצה נכנסת גם כמגיש התוכנית, או רגולטור אחר כמו משרד השיכון בינוי או רמ"י. ולכן ברגע שאם רמי או משרד השיכון מצטרף לתוכנית, למעשה המושבים ואנחנו כמועצה, היישובים מאבדים את האינטרס שלנו, ולכן אנחנו תמיד, אני תמיד נכנס כמגיש התוכנית, כמו בכל התוכנית שעשינו עד היום, עשינו ברוך השם 3,000 יחידות דיור ועוד יישוב חדש ועוד ועוד ועוד, אז גם עכשיו אני מבקש את אישורכם שאני אהיה שותף לכל התוכניות, להגיש את התוכניות, מה שנקרא לכל תקופת הטיפול, כולל מה שנקרא, לא כל הזמן בתוכנית, יש לי הסכמה מלאה עם מנהל התכנון, ויש לנו הרבה 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 לפעמים התנגשויות, ועם רובם אנחנו מסכימים, ולפעמים 5% או 10% מהשיח לא מסכימים עם צחי, כשאני בא לוועדות לייצג אתכם, אנשים פה זכו לראות שם בוועדה איך זה מתנהל, ואז מה שאני עושה, אני משאיר את זה לסוף, אני מגיע בדיון התנגדויות, ובדיון נדגנויות אני מתנגד לתוכנית, על מנת שיתקנו לי, ובסוף אנחנו מסיקים רוב, כי זה הצבעה בוועדה. אז עושים פוליטיקה ואיך אומרים, מצביעים, ובסוף אנחנו משיגים את כל מה שאנחנו רוצים. אז אני רוצה את אישורכם.
יש לך. רק נחמה את המילים המדויקות לפרוטוקול.
שאלה לפניכם. אתה אומר שאתה רוצה את האישור, אבל אתה עומד מול מישהו באישורים?
בוודאי, קודם כל, עניין ש... אני אסביר. אז אני אסביר. שאלה טובה. בכל הנושא של התכנון במושבים, בעל הקרקע זה אגודה. אני מגיש התוכנית, אני מצטרף אליו. ולמה אני מצטרף אליו? בגלל שהאגודה אין לה מרכיב מוניציפלי, ועל מנת שלא יפגעו במוניציפלי, אז המועצה נותנת את החסות שלה על המוניציפלי, שזה אומר שצ"פים, כבישים, מבני ציבור, ועל המשתכנים הקיימים ברחבה. אז אנחנו דואגים שהזכויות שלהם לא ייפגעו. לכן הרגולטור מחייב אותנו להיכנס בתוכנית. זה בשביל הסיבה הזו. עכשיו, ביישובים הקהילתיים, שזה תושייה ועד, לצערי הרב לכם אין סיום. כי הבעל הבית של היישוב זה המועצה.
זה המועצה.
אבל לכן אנחנו תמיד בשיתוף פעולה עם היישוב, יושבים עם האנשים, רואים את כל התכלול, מה רוצים, ואנחנו מגישים את התכלית בצורה מוסכמת.
צחי, כל זה קשור גם לשיווק?
חוק תכנון והבנייה מחייב
שיווק.
זאת אומרת, צחי לא יכול להתקדם
בקידום. לא, יכול לעזור לנו בשיווק. פוליטיקה. זה מה אני אומר, אם הוא נכנס לשם, זה בשיווק.
יכול לנסות.
לא, אני אומר את זה פה, לא שווה לעשות הרחבה בכלל בשיווק. 70%
של... לשאלתו של רועי, נושא השיווק מתחלק בין יישובים קהילתיים, שזה בעצם רמי קובע את התנאים, אנחנו רק מתווכחים על מספר...
70-30.
לא, לא, יישובים קהילתיים. יישובים קהילתיים, שזה הרשמה והגרלה, ואנחנו מתווכחים על הכמות. אני מזכיר לכם, מה מזכיר לכם? הרשמה והגרלה, תחזור לזה. זה לא מכרז. לא מזכיר, אבל יוסי יודע שהלכנו לפני כמה שנים לבגץ על תושייה. ולמה אנחנו לבגץ על תושייה? בעצם אחרי שאמרו זה מיועד תושבי המקום, מישהו הגיש עתירה והוא בטוח לכל מדינת ישראל. ולבוא היום להביא לי תושייה על 80 יחידות דיור, עוד 80 יחידות של כל עם ישראל, כבר יישוב הזה. צריך להגיד את האמת, גם לא להיות איזה יישוב קהילתי עם צביון מסוים, אתה פתאום פותח ואתה
מפרק. אבל זה הכיוון היום, יש את ה...
אני אגיע לזה שנייה. ואז אמרנו, רגע, יש את החלטה 433 של רמי, שמאפשרת שיווק על ידי חטיבה להתיישבות, בעצם קובעת שני דברים. אחד שאתה יכול לעשות רשימת מומלצים, יישובית, לא רק, כמו באגודה בעצם, נגיד, והדבר השני, שאתה יכול לבנות בנייה מרוכזת. ולהגיד, אני לא בונה עכשיו, וכל אחד יבנה מהביא לה שהוא רוצה, אני בונה שורות, יפות כאלה, זוגות צעירים וכו'. ורמי אמר, לא יהיה. אמרנו להם, למה בני שמעון בפנים, ואנחנו לא? כי פעם מישהו לפני 20 שנה הכניס אותם. משכו אותנו זה 4 שנים עד שהגענו ליום לפני הדיון, כמו שיקרה עכשיו בית אגדי אני מניח, ויום לפני הדיון באו לפה, חתמו איתנו הסכם שמקבלים את הטענות. עשינו איזה 400,000 שקל לשכר טרחה, ומאז היישובים הקהילתיים של שדות נגב נמצאים בפנים. אי אפשר עכשיו לחזור אחורה. כרגע אנחנו נמצאים גם תושייה וגם מעגלים בתוך האירוע הזה. מה שנשאר לנו לנהל שיח עם רמי, וזה מה שעושים עכשיו ביישוב החדש, הוא גם קהילתי, כמה בני מקומים. עלים ניסו בהתחלה 20, 25, כרגע 50%. וכרגע אני מנסה גם רשימת מומלצים מהמקום, ואז נגיע ל-70-75%, שזה יפה מ-500 יחידות דיור. כמובן שהשאר שיגיעו יצטרכו לעבור ועדת קבלה. בסדר. המצב במושבים עכשיו הוא יותר חמור, כי ינקי קווינט, אמרתי בדיון שהיה בוועדת הכלכלה, פקיד אחד, אני אומר את שמו פה, ינקי קווינט, שהוא מנכ"ל רמי, החליט שאנחנו גנבים, הוא עובר את זה בכל מקום, ושודדים, וההורים, סבא וסבתא שלי, זכרונם לברכה, הם גנבו את האדמות למדינה הזאת. והוא לא מוכן שאנחנו נקבע מי יגיע ליישובים.
זה הורס את הציבור.
ואז הוא העביר החלטה על הראש של שר השיכון.
הוא עשה 40-40-20, עכשיו
תראה איפה. על הראש של שר השיכון, שהוא הבוס שלו.
יש כאן תיקון גם, תיקון 5 לתקנה.
שר השיכון.
את כל המושב ליישוב קהילתי.
שר השיכון. רק שנייה. שר השיכון הוא יושב ראש רמי. המנכ״ל שלו. או אנשי ראש רמי, המנכ״ל שלו מעביר חד צדדית, בניגוד לדעתו, את הדבר הזה במועצת המינהל, וקובע עכשיו שיהיה 30-70, 30 מבחוץ, 70 בפנים. כשבועות האחרונים הוא כבר משפר את עצמו, אומר לו 70 מבחוץ, 30 מבפנים, וכרגע הוא עצר את כל ההרחבות בארץ, גם בעוטף, ואמר, עד שלא יעבור החוק הזה בצורה מסודרת, אין הרחבות.
צריך להתנגד לחוק הזה, אז לא שווה לעשות הרחבות.
אני אגיד מה שעושים ומה שלא עושים.
זה לא נכון. מי שנרשם עד הראשון 24,
פטור מהדבר הזה.
פטור מהדבר הזה.
ולנו יש תב"עות.
אנחנו על הקשקש.
זהו, או שלנו יש תב"עות. לנו יש תב"עות מוכנות כרגע, שלא הספקנו עדיין רשימת מומלצים עד ראשון לראשון 24, והם נכנסים כרגע לאירוע הבעייתי הזה. אז אנחנו כרגע עצרנו, הוא עצר בעצם, הוא אומר כרגע אי אפשר להתקדם. יש מספר פתרונות שמונחים על השולחן. לא נגיד אותם פה כי
זה לא המקום,
אבל זה כנראה ייפטר, כנראה יש איזה הולד הוא הולד חמור מאוד, כי המדינה אחרי האירוע 7 באוקטובר אומרת צריכה דמוגרפית ולחזור.
אז מה זה תקף?
ואתם רוצים את המדינה, אז מה אתם רוצים? אז
זה גם להופיע את הציבים של מושב.
להופיע את הקהילתי.
זה קהילתי, זה משהו אחר.
אבל זה לשנות את כל צורת המושב.
אכן כולם עשו עוד עכשיו, אז שיקרה משהו ויקרה משהו.
ויש
מה הקשר של פילל בונה שם?
תשמע, כל המידע שיש סביב אופיר שקרי, יש בה שתי קבוצות שרושמות האנשים, קורות חיים, מולה כמה עולה, אני לא יודע כמה עולה. זה שני אופים שקרנים, אין סולל בונה,
אין סולל, אין סולל, אין סולל.
יש, אנחנו נסלול ונבנה, אבל לא סולל בונה.
אנחנו סוללים ונבנה.
גם בסרטון שהראיתם
את הלוגו, הלוגו.
היה שם משהו של סולל בונה בסוף.
אין סולל.
אולי בסולל. אולי בטעות צריך להשתמש במלון.
די, צחי, אל תוריד מהגוגל עכשיו שאתה תוריד את
החברה. איפה עדיין נמצאים שם?
כן, תוריד
ממש. המטרה כרגע באמת להתקדם מהר במצב, למרות שיש לנו מספר קשיים בתקופה האחרונה שרבים איתנו על המיקום של הנחל ועל הזה ולמה ככה ולמה ככה. הרמנו את מנכ"ל משרד התכנון רפי אלמליח. חבר'ה, היינו שבוע שעבר אני בצח אצל רפי אלמליח, הוא זימן ישיבת תקופה על היישוב וכולם דוחפים את זה. הוא מנכ"ל מנהל התכנון. זימן ישיבת תקופה כדי לקצר תהליכים. והדבר השני שאנחנו רוצים לעשות זה כמה שיותר להכניס מבני מקום הילדים שלנו שלא יצטרכו לברוח לחפש כל מיני פתרונות קומות אחרים. זה בעצם היה הייעוד של המקום הזה. ויש לי אומרים, אז מה אתה מביא לילדים שלך? כן, לילדים שלי.
נכון,
מה הוא פה, מגיע להם,
צריך, אנחנו... תמיר, מה נגדל באגודות? אתה עושה את
הבאת
לשבעים אבירים, והיום אני שומע שאתה בא שהם בהם 30, 70.
לא אמרתי, כמה אנחנו בעול.
אז אנחנו לא משווקים.
כרגע אנחנו בעול.
ואם אתה לא משווק, יבוא מיליה להגיד לך, מי שואל אותך, אני לוקח לך את הכל.
הוא לא יכול.
הוא לא יכול לקחת. אמרו גם בבית בגימל, הוא לא יכול ואין הוא לוקח. המילה לא עושה את זה. לא,
זה בתוך טוב. זה בטיפול וזה הסתדר. טוב, אז רק הניסוח.
כן, אז הניסוח הוא שהמליאה מסמיכה את מהנדס המועצה למעשה להיות שהמועצה, להיות נציג המועצה בהגשה של תוכניות, בין אם המועצה היא מגישת התוכנית ובין אם היא מצטרפת לאחד היישובים כמגישה של התוכנית. היא למעשה, המועצה היא הרגולטור ש... ההשתתפות שלו היא הכרחית, וכמובן שהליווי וההסמכה לצחי הם לכל אורך החיים של התוכנית עד למצב שהיא מאושרת, הפקדה ואישור, בסדר?
כולל התנגדויות.
כולל אם צריך להגיש התנגדויות עצמיות כדי להתגבר על
סומכים את ידינו.
בסדר, אז זה ההחלטה.
עניין נוסף זה הסמכה של אסי כסגן, שאני אגיד בפורום המכובד הזה שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא, זה טוב לנו, ואנחנו לא, יש איזה משהו
לא,
זה עמוד גם להגיד לך תודה אסי על החיבור, שיתוף הפעולה, על אכפתיות, על להיכנס ככה לצלול לתוך המים העמוקים, אז אנחנו שמחים מאוד, ואני שמח מאוד לשמוע את זה. חברים, שיתוף פעולה מלא, והדברים עובדים כמו שצריך, ברוך השם. ופעם שעברה הצבענו על החידוש של המינוי שלך, רק יש איזשהו סעיף נוסף.
אני מבקש שבהחלטה שאישרנו את המינוי, שגם יהיה כתוב תחומי האחריות, בסדר? אז אנחנו מבקשים.
לא, אז בסדר.
אז אנחנו מבקשים.
אמרנו אותה גם פעם שעברה, כנראה זה לא נרשם.
זה לא נרשם, אז אנחנו מבקשים להגדיר שתחומי האחריות של סגן ראש המועצה יהיה בתחומי הביטחון, תחבורה, מחשוב וכל העניינים מול תקומה, וכמובן סוגיות שראש המועצה יחליט אד הוק שסגן ראש המועצה יטפל בהן.
אני ומשה מתנגדים.
השניים מתנגדים.
אז אני גם רוצה לזה.
רגע, רגע, אני מצטרף. אני מצטרף. אני משוחד.
כל פרק מטפל בו, את צריך להביא את זה לכל איש.
לא, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, שאלה
כל מה שהוא רוצה יכול לתת לו.
זכויות שניתנו לו.
אדרוק זה כאילו איזשהו צריך לתת לו. זה היה צריך להיות קצת יותר מוכר, על פי השאלה.
כדי שאנחנו נותנים לפרוטוקול שזה מאושר בתקציב, תקציב
ייעוצי
ואושר
ונבדק לדעת. יש לנו 3 בקשות חריגות לפרויקטים. אנחנו עד 25%
דובר על תקציב
שיש בהם יתרות תקציב, ואנחנו מגדילים בעל 25%. יש לנו אחד, זה תכנון אזור התעשייה הקיים של מסילת יצחקי, שהוא ביקש פה תוספת של 32%. אתה אישרת את זה במצטבר, זה מתוך הרשאה, חבר'ה, חשוב לשמוע את הפרטים, זה מתוך הרשאה קיימת, זאת אומרת קיבלנו הרשאה שבתוכה יש יתרות ואנחנו נצלים את זה לטובת הדבר הזה, ברוב הפעמים ההרשאות שאנחנו מקבלים אנחנו צריכים להמס אותם עם תקציבים יותר נמוכים כי יש מכרז והזוכים פחות, יש פה כסף בתוך ההרשאה ואנחנו מבקשים בו את התוספת הזו. הדבר השני זה טבע 3 נחלות בשובה, שיש פה אחוז הגדלה מצטבר 36%, גם מתוך ההרשאה הקיימת, מתוך התבר. והדבר האחרון זה גגות האסבסט הלומים, אחוז הגדלה מצטבר 36.7, גם עוד פעם יתרה של תבר בלתי מנוצל.
מה זה תבע שתשובה?
3 יחידות, תבע 3 נחלות תשובה, אתה צריך, אם אתה רוצה לדבר זה צריך, אני לא יודע.
מה זה?
השלוש נחלות במרכז היישוב שם, תעשו לנו תכנון, רק אם רוצים עכשיו את פרוגרמה, לעשות להם פרוגרמה. לכן אני מוסיף לו כסף כדי שעשה לי גם פרוגרמה.
זה לא יהיה 3 ועוד 3.
לא,
80 מהעוד. אנחנו רוצים להוציא עוד.
חברים, מספח תברים. כמו שראיתם החודש, השורה התחתונה הגיעה ל-27 מיליון שקל. זה מספר מאוד גבוה יחסית, אבל אלה מספרים שיהיו בשנת 25. אנחנו רק מתחילים עכשיו את התנועה, והם פחות ממה שהיה פעם. יש הרבה תקציבים יהודיים שנמצאים כבר במאושרים, צריכים להגיע ממש בזמן הקרוב בכל היישובים. אנחנו מדברים פה על אירוע גדול שייתן לאגף הנדסה פעילות מאוד מאוד אינטנסיבית ומחויבת שיתוף פעולה עם היישובים. שלא להתווכח על כל שטות ועל כל ימינה שמאלה ולמה פה והוא אמר והיא אמרה, אנחנו צריך פה טיפה גמישות וחשיבה יחד איתנו, אנחנו אומרים את הדברים האלה שנוכל לבצע אותם, והרשימה בפניכם, אם יש הערות, אם לא, אז לאישור. יש מתנגדים לרשימת התברים, הערות, אז הרשימה מאושרת ותודה. אני רוצה להוסיף לרשימת התברים מחוץ לסדר היום, עוד 1 מיליון שקל מתקציבי קרנות פיתוח לגינון כללי בשטחי המועצה. אתם בטח ראיתם את העבודה שעושה אגף המוניציפלי יחד עם אבי קהני בכל היישובים.
מצאנו אותו לאדם הכי מתאים שיש בו.
אז איילת ואבי עובדים קשה בכל נושא הגינון, וזה פשוט עשה יופי של דבר. אז אנחנו...
הוא מתקשר, שואל.
אבל מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב אם כבר אנחנו מדברים, אנחנו אמרנו את זה לוועדים בעיקר, ש... היישובים גם יהיו בתוך הלופ של הגזם והתיעוד והגינון, כי בעצם שהיישוב לא חותם אנחנו לא משלמים. אז אבי יכול להיות ואני יכול להיות ואת יכולה להיות והוא יכול להיות, אבל אתם, היישוב, לא אתם, אתם לא תפקידכם, אבל אנחנו יפתח עיניים וישים לצליח שיחתום לנותני השירותים, אז אנחנו נוכל גם לסגור את הלופים ביותר קצר. יש משהו ששכחתי? עוד משהו? נחמה? חברים?
כן, צריך
לאשר
את הפרוטוקול
הקודם.
כל מאושר.
כן.
הכל מאושר.
תודה רבה. חברים, תודה רבה.
רצית אישור מליאה או רק יהודיה?
למה?
ועדת היום.
לא, היא לא בסדר היום. תודה רבה. נגור את זה לפעם.
אז יוני אמר לי עכשיו תסכימו.
לא, אבל זה לא יכול, זה לא בסדר היום.
תתחיל לעבוד.
תתחיל לעבוד. יש לך אישור, תתחיל לעבוד. רוצה טיעוד.
רוצה טיעוד.
רקד.
יאללה.
יאללה.
תתחיל. 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 תתחיל.
תמיד. 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 תמיד